כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, פריצת דרך ישראלית בחקר סרטן המעי הגס, ועל סמך הממצאים הללו החוקרים מציעים גישות חדשניות ופורצות דרך לטיפול אימונולוגי בחולי סרטן המעי הגס, זו הכותרת שלנו. שימו לב, חוקרים מאוניברסיטת תל אביב גילו שתאי דם לבנים נדירים יחסית במערכת החיסון שלנו, שקוראים להם אאוזינופיל, שתפקידם להילחם בכלל בטפילים, התאים האלה מסוגלים להילחם בהצלחה בתאים סרטניים במעי הגס, והם אכן עושים את זה באמצעות חלבון שהם מפרישים. אז האם נוכל לגרום להם להפריש הרבה יותר מהחלבון הזה שהורג תאים סרטניים? מיד, יכול מאוד להיות. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שבוע חדש, אני דודו ארז, והיום סיכום כנס הדבורים הבינלאומי שנערך כאן בישראל ונחתם בסוף השבוע הזה. מדובר במושב הבינלאומי השנתי של עמותת המחקר קולוס לרווחת אוכלוסיית הדבורים בעולם. בעמותה חברים יותר מ-1,000 חוקרי דבורים מ-95 מדינות, והוא נערך לראשונה בישראל. הכנס הזה נחתם ממש ביום שישי, וזה קרה במכון וולקני, שהחוקרים שלו שותפים בעמותה, ומי שתביא את עיקרי המסקנות מהכנס היא מנהלת המעבדה למחקר דבורים במנהל המחקר החקלאי מכון וולקני, ומנהלת מחברת השבחה דוקטור ויקי סורוקר. שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
הצגנו אותך, עכשיו אנחנו יודעים מי את. אנחנו נדבר איתך על היעלמות הדבורים. האם מדובר באמת או במיתוס ופייק ניוז של תאגידי הדבש הדורסניים? סתם אני מגזים כמובן. אין צורך לענות על זה כרגע. וגם, איך דבורים מזדווגים? מה החלק של מגדלי הדבורים בפתרון מצוקת הדבורים העולמית? ונעסוק בעוד עניינים. האם בקרוב התעשייה תעבור מייצור מוצרי פלסטיק על בסיס נפט לייצור פלסטיק המבוסס על פחמן דו-חמצני? יחליפו את הנפט בפחמן דו-חמצני, CO2. חברת מחקר עצמאית מנורווגיה שנקראת סינטף מנסה למצוא דרכים חלופיות להפיק פלסטיק בין היתר מפחמן דו-חמצני ולא מנפט. מיד נרחיב על כך. וגם, מי המטפל האופטימלי בתינוקות? אמא או אבא? מבחינה מדעית, כמובן. נסביר, היום בישראל אבות לא זכאים לחופשת לידה בתשלום, אלא אם הם לוקחים חלק מהחופשה שלהם, אבל ההסדר הזה נבחן מחדש על ידי הממשלה בימים אלה, והוא נובע מהתפיסה שהאם היא המטפלת העיקרית והחשובה בתינוק. האם זה באמת כך? אנחנו מיד נדבר על זה. וגם היום הוא היום הבינלאומי לזיכרון השואה. לקראת היום הזה מוזיאון יד ושם ופייסבוק ישראל הכריזו על שיתוף פעולה. מדובר במיזם שכולל קיר זיכרון ויאפשר לגולשים לקחת חלק בהנצחה ולשתף שם שמות ותמונות של הקורבנות מתוך המאגר המקוון של יד ושם. מיד נרחיב על כך. העורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטל איטי אמירן, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החינם מכאן עודי. נזכיר שהיום נפתח שבוע החלל הישראלי. היום ועד יום חמישי תוכלו להנות משלל אירועים ועניינים. היום יש למשל אירועים באופקים בשעה 8:30 ואילך, גם בירושלים, גם בנתניה ועוד. אנחנו נעדכן, אבל קודם כל דבורים.
הרחק בארץ עם זומיה בתוך כברת הומיה.
אין הרבה שירים שקשורים לדבורים.
חפל.
אנחנו נאלצים שוב לחמם את השאריות של התוכניות מפעם. הדבורה מאיה. כן, גם לא היו הרבה דבורים שהן גיבורות, נכון? לא המון.
נכון, הרבה פעמים גם שמו סחרים של דבורים כמו וילי ועוד.
נכון.
אבל זה, אצל הדבורים, עיקר הגבורה היא של נקבות.
רגע, רגע, את מצאת פה בג חמור בסדרה הדבורה מאיה. החבר הטוב שלה היה וילי או וילי.
כן.
אבל את אומרת שזה לא כך? זאת אומרת, אין דבורים זכרים שהם חברים של דבורות נקבות בטבע?
חברים, דבורים, אתה מן חברים יכול להיות, אבל בדרך כלל הזכרים, התפקיד שלהם המרכזי זה להפרות את המלכה העתידית. ובכברת הם די טפיליים, הם יושבים והפועלות מטפלות בהם, מאכילות אותם, הם לא יודעים לאסוף אוכל לבד, ובעצם הם גם לא עוקצים, הם כך שהם גם לא יכולים להגן על הכברת, כי אין להם עוקץ.
אז ממש מצאנו הקבלה מדהימה לחיינו אנחנו בני האדם. זרמי איתי פה על הניסיון לעשות, להשוות. אוקיי, אז בואי נתחיל ברשותך. אנחנו מדברים על דבורים, שוב נזכיר, נמצאת כאן מנהלת המעבדה למחקר דבורים במנהל המחקר החקלאי מכון וולקני, ומנהל מחברת ההשבחה שמיד נבין גם מה זה, דוקטור ויקי סורוקר. אנחנו מבינים שכנס נערך כאן בישראל לראשונה, נכון?
נכון.
כנס הזה שנערך כאן, מה היה, קודם כל, את עיקרי הכנס, ואז נבין באמת מהי אותה עמותה.
טוב, אנחנו בעצם, הקולוס זה ארגון בינלאומי, עמותה בינלאומית שהוקמה אחרי אירועי הפחת הגדולים שהיו, והמטרה שלה זה בעצם לנסות ולהתחקות אחרי גורמי הפחת ולנסות לפתור אותו.
עכשיו, כשאת אומרת פחת, אנחנו מכירים את זה כמובן מהוצאות הוניות במס הכנסה, אבל מה זה אומר פחת בעולמן של הדבורים?
בעולמן של הדבורים זה אומר שלמשל מגדל דבורים היו לו 100 כברות, והוא בא לבקר אותם, ופתאום מגלה שחלק מהכברות פשוט ריקות, או מעט מאוד דבורים יש בהם. והיה מדובר על ממש מצבים שנניח מ-100 כברות נשארו לו 30, אז אתה מבין שזה פחת עצום. אני מדברת ממספרים הרבה יותר גדולים. זה התחיל בעצם בארצות הברית, התופעה הזאת נצפתה בחורף, אני חושבת, 2006-2007, ואז אנשים ראו את זה בעוד ועוד מקומות, ובעצם נזעקו, וייחוד אירופי בעצם הקים, יזם מימון של שיתוף פעולה בינלאומי, שהוא הקולוס במקרה שלנו, כי במקרה כזה החוקרים מציעים מה הם יכולים לעשות, והקבוצה שאני חלק ממנה הוא בעצם הציע שהם יעשו איזשהו נטוורק, איזשהו שיתוף פעולה בינלאומי.
עכשיו, לעמותה קוראים קולוס, שזה קולוני, לא,
זה, נכון? זה שני, זה קולוני, זה כעיקרון עוסק בקולוני קולאפס דיסורדר, זאת אומרת לסינדרום הזה של התמוטטות המושבה, אנחנו קוראים לזה.
עכשיו, רגע לפני שנקפוץ באמת לעניין עצמו, למה זה מאוד חשוב? זאת אומרת, למה אתם לא דואגים למשל לאוכלוסיית הג'וקים או היתושים? למה דווקא לדבורים? לא דבר באפליה חמורה, אנחנו בעידן הפוליטיקלי קורקט.
כן, אז זהו, אז אני חושבת שנכון, יש פה איזו אפליה וחרקים רבים הם חשובים, אבל אני חושבת שהדבורה חשובה במיוחד, בגלל שזה מאביק העיקרי של גידולים חקלאיים.
אז זהו, אני לא יודע אם כבר לא רבים יודעים, כי אנחנו מדברים על זה הרבה מאוד, אבל לדבורה יש תפקיד חשוב, כן. נכון? בהאבקה, תודה.
יש לה תפקיד מכריע, למרות שדבורה היא לא המאביק העיקרי, אבל בוא נאמר, זה המאביק העיקרי, היחידי שאני חושבת, קודם כל בכברת יש מסה, יכול להיות בכברת בשיא העונה 100,000 דבורים, אז אתה מבין שאם אתה יכול לשים כברת ו-100 אלף דבורים, לא כולם ייצאו בבת אחת, אבל אפילו אם 30,000 דבורים יוצאות לחפש אוכל, ותוך כדי זה מאביקות צמחים, אז אתה מבין, במקום שיש פה ושם מתופפות כמה דבורים וכמה פרפרים וכמה חיפושיות, אז זה לא אותה עוצמה. ואנחנו יודעים היום שאם אנחנו מדברים על גידולים כמו נניח שקדים, אבל גם אבוקדו, זאת אומרת שקדים זה אפשר אולי להסתדר בלעדיהם, אבל אבוקדו, מלונים, אבטיחים, תפוחי עץ ועוד רבים רבים, נקטרינות והמון גידולים, בערך אנחנו מאמינים ש30% מכלל הגידולים, במיוחד אלה שבעצם יכולים לתרום לערך התזונתי, ויטמינים וכאלה, הם בעצם דורשים האבקת דבורים.
האבקה, הן מעבירות, הדבורים מעבירות את האבקנים, נכון?
גרגירי אבקה, כן, מפרח לפרח, וואו. ובצורה כזאת הפרי נוצר. ואם לא יהיה עברה, אז לא יהיה פרי. ובעצם יש תמונות באינטרנט שאני חושבת שרבים כבר ראו איך ייראה סופרמרקט, ללא, בלי, בעצם בלי, 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 בלי תוצר. יש? אז יש שם חיטה, תירס, אורז, אבל לא,
דברים בסיסיים מאוד.
בסיסיים מאוד, אבל אנחנו יודעים איך נראים ילדים באפריקה שכן עוד מצליחים לקבל חיטה ואורז, נניח במקומות אוטירס, ואם יהיו כאלה עם בטנים נפוחים בלי כל התוצרים
כן, החשוב. כן, אבל בוודאי שנזכיר שלפירות כמובן וירקות יש ערך תזונתי מאוד חשוב.
כל.
ויש מחלות רבות שנובעות מזה שאנחנו לא אוכלים את
נכון, ה... מחסור חמור נכון. בוויטמין C.
אי אפשר לחיות רק על אורז לבן, זה
אפשר,
נורא.
אי אפשר, אי כן. אפשר. פשוט אי אפשר.
אז אנחנו כן זקוקים לדבורים, ואני מבין שבאמת, שוב רגע לפני שנקפוץ למסקנות שלכם בכנס, אבל דיברו בשנים האחרונות על ה... תופעת העלמות הדבורים, חלק קישרו את זה לאנטנות סלולריות וכולי, אבל לא באמת יודעים מה גרם לדבורים להיעלם. יש מסקנה חד משמעית?
חד משמעית, מה קרה אז? אין. ואני חושבת שמאוד קשה באמת, אתה יודע, לנתח את מה שהיה שם, כי... כי כשאתה רואה כברת ריקה, ואתה לא יכול לדעת בדיוק מה היה שם. מה שבטוח, אנחנו יודעים מה לא היה שם, אז לא היו שם איזה שהם סימנים ברורים. היו, למשל, היום אנחנו מאמינים שאחד הבעיות הכי חמורות בדבורים זה איזושהי קרצייה, טפילה. אבל כשכברת הייתה ריקה כמעט לגמרי, לא הייתה קרצייה הזאת. מצאו וירוסים רבים, נגיפים. מצאו עוד כל מיני פתוגנים פה ושם, מוצאים חומרי הדברה, אבל מאוד מאוד קשה לדעת, אתה יודע, כשאתה מוצא משהו, והכברת בעצם בגלל שהיא נמצאת בשטח, הרבה פעמים בשטח חקלאי, היא קצת כמו ספוג. היא סופגת כל מיני רעלים מהסביבה.
אז זאת אומרת, קשה להצביע על גורם אחד שהוא הגורם העיקרי. כן, יכול להיות שזה מאוד, שילוב מאוד, באמת בין
נכון,
כמה גורמים.
נכון, מאוד מאוד קשה.
וואו.
זה מאוד מאוד קשה בגלל העניין הזה שדבורה מצד אחד היא כביכול חיית בית, כן, לא חיית בית, אבל חיית משק, אבל מצד שני גם חיה טבע. היא לא יושבת, זה לא כמו פרה שיושבת לברפת ואתה מאביס אותה במה שאתה רוצה.
נכון.
זה אפילו לא כמו דג בריכה שנמצא בבריכה מסוימת ואתה יכול נניח לבודד אותה מכל מיני גורמים.
אז באמת, איך שולטים בדבורים, ואיך עוקבים אחרי דבורים?
או, יש כל מיני דרכים שעוקבים אחריהם, יש כאלה שגם עוקבים אחריהם באמצעות מקם, ומסמנים דבורים, אבל עדיין אי אפשר לעקוב אחרי כל הדבורים. וזה ממש בעיה, וגם זה משהו דיבר בכנס, אתה נניח רוצה לדעת איזה חומרים פוגעים בדבורה.
כן.
אז זה מאוד מאוד קשה, כי כשאתה בא, ואתה מוצא בדרך כלל, אתה אוסף את הדבורים ובודק אותם, אז אתה מגלה שיש הרבה חומרי הדברה בדבורה, ואתה לא יודע האם החומרים האלה הורגים אותה או לא, כי הרבה פעמים הכמות יכולה להיות מזערית, אבל כשמצטרף החומר הזה ועוד חומר הזה ועוד חומר הזה, יחד זה נזק עצום. עכשיו הן אוספות גם חומרי הדברה חקלאים, הן גם אוספים כל מיני נזק חומרים, כל מיני מתכות מהמכוניות, ואז אתה לא יודע, למשל זה אחד הדברים, וחוץ מזה לדבורים יש מחלות. אז עכשיו אתה מבין, וגם הרבה פעמים דבורים מאוכלות, הן אוספות אבקה וצוף. עכשיו, אם מאגרי, בעצם מקורות אבקה וצוף מתדלדלים, כי אנשים היום לא בהכרח שוטלים בטבע את הצמחים שהדבורים צריכות. הם חושבים על דברים אחרים. גם יש אורבניזציה מאוד גדולה.
אז מה הן אוכלות באמת?
שאין
להן
פרחים? אז הם הדבורים לא יכולות לחיות כשאין להם פרחים. ולא כל הפרחים מביאים את מה שצריך. הם צריכים בעצם דיאטה מגוונת, גם כמו שאנחנו צריכים.
אז... טוב, הצלחת קצת עצוב, לא? המצב הוא לא... כפי שאמרת את זה, לא כל כך נעים לראות כברת סגורה.
כן.
או ריקה.
ריקה, ריקה.
או נטושה.
נטושה, זה מאוד מאוד.
וזה גם עשוי לפגוע בנו.
זה ברור שזה יפגע בנו.
וואו. טוב. גם אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, איתי באולפן, אחראית הדבורים הארצית, דוקטור ויקי סורוקר. שלום לך. אנחנו מיד נדבר על דבורים, אבל אנחנו רוצים לעבור לרגע, לפריצת דרך בפיתוח אולי, או בהתחלה של פיתוח של תרופה לסרטן המעי הגס. שימו לב, זוהי לדעתי הידיעה הכי חשובה שנשמע היום. פריצת דרך בחקר סרטן המעי הגס, הודות לחוקרים מאוניברסיטת תל אביב, ועל סמך הממצאים הללו, החוקרים מציעים גישות חדשניות ופורצות דרך לטיפול אימונולוגי, הכוונה היא לחיסוני, בחולי סרטן המעי הגס. שוב, אני ארחיב מעט, ואז נדבר עם פרופסור אריאל מוניץ, חוקר במחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, שכבר נמצא על הקו. נכון? אתה איתנו?
כן, אני אני איתכם על הקו, בוקר טוב.
אז בוא, תאשר את הדברים, ואולי אתה ודאי תסביר טוב ממני. חוקרים, הידיעה היא כזו, חוקרים מאוניברסיטת תל אביב גילו שתאי דם לבנים נדירים יחסית במערכת החיסון שלנו, הכוונה היא לתאי דם מסוימים מאוד שנמצאים במערכת החיסון שלנו, והם לא מהנפוצים, שקוראים להם אוזינופיל.
אוזינופיל,
כן. הנה, אתה ביטאת את זה טוב ממני, שתפקידם להילחם בכלל בטפילים, התאים האלה מתברר שהם נלחמים גם בתאים סרטניים, והם עושים את זה באמצעות חלבון שהם מפרישים, מיד נבין איך הם עושים את זה, אבל ככל הנראה, האם אפשר, או ש... האם אפשר לגרום להם להפריש יותר מהחלבון הזה שהורג תאים סרטניים? רק נציין שהמחקר נערך במעבדה של פרופסור אריאל מוניץ, שכבר נמצא איתנו על הקו, מהמחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, על ידי הדוקטורנטית הדר רייכמן, בשיתוף עם מחלקת הגסטרו בבית החולים איכילו, והדברים פורסמו בכתב העת Cancer Immunology Research. ואנחנו רוצים לומר לך שוב שלום לחוקר במחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, פרופסור אריאל מוניץ. שלום לך.
בוקר טוב לכולם.
טוב, אז בוא, אם תוכל להסביר לנו מה גיליתם, נתחיל ממערכת החיסון שלנו ומאותם תאים.
אוקיי, אז בוא נתחיל, והאמת היא שאני חייב להתחיל מאיזושהי הסתייגות כלל, לא מצאנו חיסון לסרטן ולא מצאנו עדיין תרופה לסרטן המעי הגס.
לא, לא, ודאי, לא.
מה שחשוב, כן, מה שחשוב להדגיש זה אנחנו מעבדה שבמקור חקרנו תופעות אלרגיות ומחלות אלרגיות כמו אסתמה. ואחד מהתאים המשמעותיים שמסתננים לרקמה הדלקתית במחלת האסתמה זה איזשהו תא ממערכת החיסון, תא דם לבן שנקרא אוזינופיל.
למה הוא נועד? זאת אומרת, זה תא דם לבן שהוא חלק ממערכת החיסון שלנו, מה הוא עושה?
שמלכתחילה באבולוציה, ככל הנראה, התא הזה נועד כדי להילחם בטפילים. אנחנו הרי לא מסוגלים להילחם בטפילים כי הם יצורים באמת גדולים, ואי אפשר לבלוע אותם ועל ידי זה להעלים אותם. אז הגוף תוקף אותם על ידי זה שהוא מגייס תאים שנקראים אוזינופילים, הם מקיפים את הטפיל, הם משחררים כל מיני חלבונים שמסוגלים לחורר את הטפיל בסופו של דבר ולהרוג אותו.
אז רק אם תוכל להסביר לי את הנקודה הזו, איך התאים האלה משחררים חלבונים? זאת אומרת, הם מייצרים אותם?
אז הם מייצרים, כן, הם מייצרים את החלבונים כתוצאה מכך שהם מגיבים לכל מיני טריגרים או כל מיני גירויים סביבתיים, הם מייצרים את החלבונים, ואת החלבונים הללו הם מפרישים, יש להם מערכת הפרשה מאוד משוכללת, הם מסוגלים להפריש את החלבונים בסמיכות לאותו טפיל, או במקרה שלנו בסמיכות לאותם תאים סרטנים. וכתוצאה מהפרשת החלבונים הללו, התאים סרטנים קולטים את החלבון הזה, ובסופו של דבר הם מתים.
אוקיי,
הם למעשה הורגים את התאים.
אז מה הקשר באמת בין טפילים לבין תאים סרטניים?
אז האמת היא שאין כל כך קשר. יש כל מיני עדויות על איזה שהם קשרים והקשרים, יש כל מיני, בוא נאמר ככה, מחקרים אפידמיולוגיים, אבל בהקשר שלנו הקשר היה שונה. זאת אומרת, אנחנו שיערנו במעבדה שאם יש תאים במערכת החיסון שמסוגלים לגרום נזק, והם משתתפים במחלות שאנחנו קוראים להם מחלות מודרניות של המאה ה-21, כמו אסתמה, האם אנחנו יכולים לרתום את היכולות ההרסניות שלהם לטובת המערכת, או יותר נכון, מתי המצב ההרסני שלהם יהיה באמת מועיל. וכשמשהו מסוגל להרוג, אתה מתאר לעצמך שאולי אם נצליח לרתום את היכולת שלו להרוג כנגד תאים סרטניים, אז באמת אנחנו נמצא איזשהו כיוון מחקר מעניין.
אז אני רק רוצה לברר את הנקודה, הם גם כך פועלים ותוקפים תאים סרטניים, או שאתם רותמים אותם ומשנים את הייעוד שלהם?
אז התשובה לזה היא מורכבת. במקרה שלנו, במצב הפיזיולוגי, הם מגויסים לרקמה הסרטנית, והם הורגים את התאים הסרטניים גם ככה. זאת אומרת, בכל מקרה, התאים הסרטניים, כתוצאה מכל השינויים הסביבתיים שמתרחשים שם, מסוגלים לגייס את התאים הללו, לפחות בסרטן המעי הגס, וכתוצאה מכך שהם מגיעים לגידול, הם מסוגלים לשחרר את אותם חלבונים שמסוגלים בסופו של דבר להרוג טפילים, מסוגלים גם להרוג את התאים בסרטנים.
זאת אומרת שזה כבר קורה בגוף.
זה כבר קורה בגוף.
Okay.
העניין הוא שהסביבה הסרטנית היא סביבה שבאופן עקרוני מדכאת את מערכת החיסון. זאת אומרת, גם התאים החיסונים שמגיעים, ואני מניח שביניהם האוזינופילים, הסביבה של מערכת החיסון מדכאת את הפעילות שלהם. כך שאם אנחנו נוכל בעתיד למצוא את אותם חומרים או שמדכאים את המערכת, יותר נכון את האוזינופילים, או אם אנחנו נצליח לרתום את האוזינופילים בצורה יותר יעילה, אנחנו אולי נצליח להגיע לטיפול תרופתי יותר משמעותי.
זאת אומרת שכן, אם יהיה אפשר בעתיד לשלוט בתאים האלה, בפעילות שלהם, בהפרשת החלבון, כן, אולי יהיה אפשר להגדיל את המלחמה של הגוף בתאים הסרטניים.
בדיוק, בדיוק. וואו. זה הרעיון. הרעיון הוא לרתום אותם, לנסות לראות איזה פקטורים כן. מביאים אותם, אולי נצליח לגייס יותר מהתאים הללו, הרי אנחנו לא נמצאים במצב של רוויה ברקמה. יש עוד תאים כאלו בזרם הדם, במח העצם, אם נצליח לגייס יותר תאים, האם נוכל לגרום לסרטן לקטון באופן משמעותי.
אני מוכרח להגיד שהשיחה הזו היא דוגמה מובהקת בדרך כלל שיחות שנערכות בתוכניות של הנגשת מדע, כי אני באמת הצגתי את זה כפריצת דרך, ואתה ישר הנחתת אותי ואמרת, כן, זו פריצת דרך, אבל עוד לא תרופה ממש, נכון? ועוד לא חיסון.
כן, צריך תמיד כן. להיזהר עם הפרשנות של, של התוצאות. התוצאות הן באמת תוצאות מאוד יפות, והכיוונים העתידיים הם באמת מרגשים, במיוחד בעידן שלנו, שהטכנולוגיה פוגשת את, את המדע, ובאמת אפשר לעשות דברים שבעבר לא חשבנו עליהם. אבל צריך להבין שאנחנו עדיין רחוקים, אנחנו בשלב שהוא יחסית בסיסי, ואנחנו, וכל הכיוונים העתידיים, אנחנו באמת חוקרים אותם כרגע במעבדה שלנו. אני מקווה שעוד כמה שנים. נוכל באמת לבוא עם משהו אפילו עוד יותר משמעותי כן, ממה שמתנו עכשיו.
אבל באמת הכיוון הזה של לרתום חלק מהמערכות בגוף למלחמה בתאים הסרטניים זה משהו שהוא, אם היינו בטוחים אולי בשנות ה-80-90, שתהיה תרופה שאתה בולע חיצונית והיא הורגת ישירות את הסרטן, אז היום אנחנו יודעים שלרתום את המערכות בגוף זה משהו שהוא הרבה יותר יעיל, נכון?
בהחלט. אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים מהמחקר שלנו הוא ש... הזרוע שאנחנו מנסים לרתום היא זרוע כרגע נפרדת ממה שכבר עכשיו רותמים בקליניקה. זאת אומרת, היום התרופות האימונותרפיות, שבאמת יש להם הצלחה אדירה בחלק מהפציינטים, מגייסת זרוע של תאים שנקראת תאי T.
נכון, דיברו על זה באמת לא מזמן, בהינדוס אפילו של תאי T וכו'.
בדיוק, מהנדסים את התאים האלה, מוציאים אותם, ואפשר להחזיר אותם חזרה לפציינט, וזו זרוע אחת שעובדת באמת ביעילות אצל חלק לא מבוטל מהפציינטים.
שתאי T זה חלק ממערכת החיסון, נכון?
כן, גם הם חלק ממערכת החיסון. הזרוע שאנחנו מצאנו היא זרוע שאינה תלויה בתאי T. זאת אומרת שבאופן תיאורטי אנחנו עכשיו יכולים לרתום שתי זרועות של מערכת החיסון, כי אם נרתום גם את ה-AIT וגם את האוזינופילים, יכול להיות שנוכל להגיע לאיזושהי מכת מחץ יותר משמעותית כנגד הגידול. וזה משמעותי.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, ותודה על ההסבר. החומר לא כל כך קל, אבל הנה למדנו אותו באמצעותך גם. תודה לך, פרופסור אריאל מוניץ.
שיהיה יום טוב, אני רק רוצה לסיים בתודה לכל, כמובן, עובדי המעבדה שלנו, וגם לגופים המממנים שלנו, שזה אגודה ישראלית לחקר הסרטן, אקדמיה הלאומית למדעים והישראל קנסר ריסרצ' פאונדיישן.
טוב, אז שוב תודה לך פרופסור אריאל מוניץ, חוקר במחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה לזאת.
ואנחנו שוב נחזור על הכותרת שלנו, זו פריצת דרך, עדיין רחוקים מתרופה, אבל פריצת דרך בחקר סרטן המעי הגס. החוקרים מאוניברסיטת תל אביב במעבדה של פרופסור אריאל מוניץ שהרגע דיברנו איתו, גילו שיש לנו סוג של תאי דם לבנים, תאי דם לבנים נדירים יחסית במערכת החיסון, שאוזינופילים, כך קוראים להם, שהם אמורים להילחם בטפילים, ככל הנראה שהם גם מצליחים להילחם בתאים סרטניים באמצעות הפרשה של חלבון מסוים, ואם נגרום להם, נוכל לגרום להם להפריש יותר מהחלבון הזה, יכול מאוד להיות שנוכל להילחם באמצעותם בתאים סרטניים במעי הגס. טוב, זה כמובן, הנה, כל פריצת דרך היא מרגשת במידת מה. אנחנו חוזרים לדוקטור ויקי סורוקר, מנהלת המעבדה למחקר דבורים במנהל המחקר החקלאי מכון וולקני, ומנהלת של מחברת השבחה. אגב, עוד לא הסברת לנו מה זה אומר מחברת השבחה, ואז נמשיך איתך, בבקשה.
אוקיי, אז מחברת השבחה זה מחברת שאמורה בעצם לטפח דבורים להיות יותר מוצלחות מבחינה מסוימת. בהיסטורית, המחברת הזאת עסקה בהשבחה ליבולי דבש.
אוקיי. אני רוצה, אנחנו מדברים על תוצאות הכנס או המסקנות העיקריות שהגעתם במושב הזה שננעל ביום שישי שעוסק באוכלוסיית הדבורים. מה המצב של אוכלוסיית הדבורים בעולם ובישראל? תני לנו סקירה קצרה.
תראה, העניין הוא שמצב הדבורים, אנחנו יודעים שבעצם ברוב מדינות העולם יש פחת לא מבוטל בכברות, ובעצם למשל בארצות הברית, אני רק בדקתי אתמול, והם אומרים בשנה החולפת מעל 30% מהכברות עבדו במהלך השנה.
וואו.
עכשיו צריך להבין שמשהו, הביולוגיה של דבורים היא כזאת, שזה שהולך 40%, זה לא אומר שכל שנה ילך עוד 40%, אז אתה מבין שאם היינו הולכים בקצב של אפילו פחות מ-40% במשך 10 שנים האחרונות, כבר לא היה לנו כלום. אבל זה לא ככה. מה שקורה שבעצם במחזור החיים של הכברת, אתה בעצם יכול להשלים בדרך כלל חלק מהפחת, על ידי פיצול כברת. אם יש לך כמה כברות חזקות ששרדו, אתה יכול לפצל אותם ובעצם להשלים את הפחת. זה עולה, זה
עניין. איך מפצלים כברת מבחינת מלכה וכו'?
אז אתה מגדל מלכה. זה קשור קצת לעניין של הביולוגי של הדבורה, של בכלל חיי הכברת. אתה בעצם, כמו שהפועלות, בעצם באופן טבעי, כשהמלכה הולכת לאיבוד, הפועלות מסוגלות לגדל להם מלכה חדשה.
רגע, אז אנחנו אולי חייבים לסבר על מה שקורה בתוך הכברת. יש מלכה, אבל את אומרת שהפועלות מסוגלות לגדל מלכה חדשה? מה, הן יכולות לשנות גנטית?
לא, גנטית אין הבדל. בגנטית אין שום הבדל בין מלכה לפועלת רגילה. זה עניין של
חינוך.
זה חינוך.
וואו, רגע, לא. איך זה יכול להיות שהיא מלכה והיא לא?
זה עניין של אוכל שהפועלות מאכילות את ה... והן צריכות להתחיל את זה ממש ממש בגיל צעיר. יש ממש חלון הזדמנויות מאוד מאוד קצר, שבו אפשר לשנות את הייעוד של הזחל הקטן.
באמצעות מזון?
באמצעות מזון. ואז הן מזינות אחרת את הזחל, והוא גדל למלכה. ובעצם לפועלות יש את הכוח להחליט מי תהיה מלכה ומי לא תהיה מלכה.
וואו.
וזה דבר קריטי. עכשיו, הבן אדם, כן, אנחנו יודעים היום שאנחנו גם יכולים לקחת את הזחל הקטן, לתת לו, לשים אותו במין מבנים כאלה שיגרמו לפועלות לדעת שזה הולך להיות מלכה, כי הן בונות מין מלכון כזה. לקחת כברת, להוציא ממנה את המלכה המקורית, לשים לה מין התחלות כאלה עם שחלים עם האוכל, והן כבר עושות את העבודה, אין להם מלכה ומתחילות לגדל מלכות. וזה תהליך מסוים שאנשים יודעים כבר שנים רבות לעשות אותו. ואז מה שקורה, אנחנו יכולים לקחת, לפצל כברת, לשים שם מה שנקרא מלכון, תא שממנו יוצא מלכה, ותהיה לנו כברת חדשה עם מלכה.
די, ועושים את זה, אני
משאר. ועושים את זה כל הזמן. הבעיה היחידה זה שכשהמלכה כזאת יוצא החוד, היא תגיע לשלב שהיא יוצאת מהתא ומתחילה לצאת לעוף, היא צריכה לצאת למעוף כלולות.
אז בואי, תארי לנו באמת את ההזדווגות, נכון? ההזדווגות של המלכות.
אז אני אגיד לך, אישית, אני מעולם לא ראיתי ממש הזדווגות של מלכה, בגלל שההזדווגות של מלכה יכולה להגיע...
מתוך דאגה לפרטיות של הדברים?
לא מתוך זה, עניין הוא שכן, מתוך דאגת הפרטיות שלהם, הם יכולות לעשות את זה במרחק של גם קילומטר או יותר מהכברת, בגובה של עד 40 מטר. באזורים שנקראים אזורי מפגש, זה נקרא congregation areas, כאלה אזורים שבהם המלכות עופות אליו וזכרים עפים אליו מכל מיני כברות, ושם מתרחשת ההזדווגות.
עכשיו, מה קורה? המלכה עצמה מזדווגת עם זכרים שעפים סביבה?
כן, הם עטים עליה, שמה שמדהים, שאותם זכרים בתוך כברת בכלל לא מרגישים אותה, אבל שם הם נמשכים אליה בצורה מטורפת, והם מזדווגים.
זאת אומרת, אותם גברים שלא התייחסו אליה בכלל, לא שמו עליה בכלל, פתאום היא מדליקה בעיניהם.
כן.
וואו.
ואנחנו עד היום לא יודעים איך הסוויץ' הזה קורה. ובאים זכרים מכל מיני כברות בסביבה. זאת אומרת, כשמרכה שלך יוצאת, אתה לא יודע בעצם...
זה לא בהכרח אותם זכרים שמגיעים מאותה כברת?
לא, לא, ממש לא. הרעיון בעצם של הטבע, אנחנו חושבים הרעיון, זה בעצם שהיא תזדווג ותכניס לתוך הכברת העתידית, לכברת שלה את הגנים האחרים, הזרים, שיהיה לה מגוון גנטי יותר גדול. אבל זה רק אומר, והיא יכולה להזדווג מעל, אני חושבת שהאחים הרבה שספרו 23 זכרים. עכשיו, זכר, כל זכר בהזדווגות הוא מת. הוא מזדווג איתה ומת. והיא לוקחת את ה... והיא חוזרת הביתה.
למה הוא מת? מה, טכנית?
טכנית. זה יוצאת מין התפוצצות כזאת, כזה, הוא ממש כזה נופל אחורה ומת.
זאת אומרת, זה ייצור שהוא מעבר אותה...
ומת.
ומת.
זהו, ואז היא חוזרת, מלאה בזרע מסחרים שונים, ואז בכברת שלה יהיו לה בעצם ילדים מאבות שונים.
ושם היא... היא נכנסת להיריון?
לא, יש לה כיס שבו היא שומרת בו את הזרע.
זאת אומרת, יש לה מין בנק זרע כזה שיכולה לשלוף מתוכו.
נכון.
זרע, די.
אתם זוכרים את הסיפור של גברת נחמני, שאתה לפני שנים, אני חושבת אולי לפני שנולדת, הייתה גברת שבעצם רצתה, טבעה את בעלה על זה שהוא לא רצה לתת לה להשתמש בזרע, שהיה שם איזשהו עניין,
כן.
שהם נפרדו, והיא רצתה להיכנס להיריון.
היא רצתה להיכנס להיריון מהזרע שלו, ששמור איפשהו.
כן, והוא סירב לה.
אז היא הפכה לדבורה כמובן?
כן, אם היא הייתה הופכת לדבורה, אז לא הייתה לה את הבעיה, בגלל שברגע שהזכר נותן זרע זהו זה,
קודם כל הוא מת, זה יתרון כבר.
כן, אבל גם יש חרקים שזה קורה ברוב החרקים, ובדרך כלל הסחרים לא מתים. ואז אבל עלה יש את החופש להחליט מה היא עושה עם הזרע.
אז שוב, המלכה מזדווגת עם כמה זכרים, אוספת מהם את הזרע, הם מתים לאחר מתן הזרע.
חוזרת לכוורת ומתחילה להטיל ביצים. כן, שיש לה מיליונים על מיליונים, ובעצם...
אז רגע, כמה פעמים בחיים היא עושה את...
היא עושה את זה פעם אחת בחיים.
די.
פעם אחת בחיים שהיא יוצאת, היא יוצאת כמה מעופים קטנים, אבל זה בעצם אירוע שנקרא מעוף כלולות, ברגע שהיא גמרה ומילתה את הכיס הזרע שלה,
וואו.
חוזרת לכוורת, יושבת בכוורת, וכל מה שהיא עושה היא מטילה כ-2,000 ביצים ביום, היא הולכת מיטה לתא, מכניסה, ומכל ביצה המופרט... כזאת, היא מחליטה איזה ביצה היא מופרית, אם היא מופרית יוצאת ממנה פועלת, או יכולה לצאת מלכה, או אם הביצה היא לא מופרית יצא ממנה זכר.
זאת אומרת, זכר הוא
ביצה, לא, ביצה לא מופרית.
תולדה של ביצה שאיננה
מופרית.
די.
וזהו, ועכשיו יש לך אפשרות. עכשיו, תבין שמבחינת ההשבחה זה בעיה מאוד קשה, כי אתה יכול לשלוט איזה מלכה אתה תגדל, אבל ברגע שהמלכה שלך תעוף החוצה,
נכון, אני יודע אם היא מסתובבת שם.
אתה לא יודע אם היא מסתובבת.
לית דין ולית דיין בעיר הגדולה.
בדיוק.
טוב, אנחנו נעצור כאן, אבל עדיין אנחנו באותו עניין, כי אנחנו נעסוק בשאלה מי המטפל האופטימלי, אבא או אמא, בכוורת, זה כמובן.
זה רק האמא.
ברור, זה רק האמא. אוקיי, היום אבות בישראל לא זכאים לחופשת לידה בתשלום. הם כן יכולים לחלוק עם האם את חופשת הלידה שלה. בפועל זה לא קורה, פחות מאחוז. מהגברים לוקחים, נוטלים לאישה את חלק מהחופשה שלה. ההסדר החוקי הזה נובע בין השאר מהתפיסה שהאם היא המטפלת העיקרית והחשובה בתינוק, אבל בקרוב כנראה יחול שינוי בהסדר, כי הממשלה בוחנת מחדש את העניין, ואולי גברים כן יקבלו חופשת לידה במנותק מהחופשה שלהם. אנחנו רוצים לבדוק כאן האם המדע הוא בצד של ההסדר החדש, או במילים אחרות, האם האב חשוב לא פחות מהאם כשמגדלים תינוק. מי המטפל האופטימלי? אגב, כתבה מרתקת על כך פורסמה בעיתון הארץ, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור רות פלדמן, שהיא ראש קתדרה צימסמן ומנהלת המרכז לחקר המוח והתפתחות האדם במרכז הבינתחומי בהרצליה, ופרופסור נלווית באוניברסיטת ייל. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אז מי הכי טוב לתינוק? אבא או אמא?
אבא או
אמא.
הבן אדם הכי טוב, ההורה הכי טוב לתינוק זה ההורה הרגיש, ההורה המשפיע, ההורה המעורב.
זאת אומרת, התשובה היא תלוי איזה אבא ואיזו אמא, אחד מהם...
איזה אבא.
כן, וואו.
זה לא תלוי במגדר, כן.
וואו. אבל זאת תשובה מדעית, כי זה נשמע כאילו אנחנו מדברים על זה בעידן הפוליטיקלי קורקט, והיום כבר אין, יש מין שוויון למוחלט, אז אנחנו כבר חייבים להגיד את זה, אבל זה נכון?
זה נכון מדעית.
וואו.
אנחנו עשינו סדרה של מחקרים על המוח האבאי, מה קורה למוח של אמא ומה קורה למוח של אבא, בתקופה המאוד מאוד פלסטית של המוח אחרי שנולד תינוק, בכל מיני היונקים, בין אם זה ברודנט, באחברים או בחופים או בבני אדם, המוח של אמאות עובר שינוי מאוד מאוד מסיבי עם הלידה, וזה קורה בגלל ההורמונים של ההיריון. במיוחד האוקסיטוצין. האוקסיטוצין עולה מאוד בהיריון, מופרש בלידה, מופרש בהנקה. זה מארגן כל מיני מבנים במוח של האמא שמכין אותה לדאוג לצאצא, לטפל בו, להפוך את הגירויים של הצאצא לגירויים הכי מתגמלים והכי בולטים בסביבה.
אז אם את אומרת שהמוח של האישה, של הנקבה, משתנה כתוצאה מההורמון הזה וכו', מה קורה לגבר? האם גם המוח שלו משתנה? אולי בצורה אחרת?
כן, אז אנחנו תמיד אומרים, האמא מקבלת את זה בחינם. האמא שעברה היריון ולידה טבעי, מקבלת הכנה ללהיות אמא מעצם העובדה שהיא סחבה את התינוק ברחם, ילדה אותו ומניקה אותו. ואם האמא לא עוזבת או מזניחה או נעשים תהליכים שליליים, האמא מוכנה להיריון. האבא לא מקבל את זה בחינם, האבא צריך לעבוד. אצל האבא אנחנו רואים מסלול אחר שמפתח את אותו סוג של מוח, אבל זה מסלול שעובר דרך טיפול וטיפוח. זאת אומרת, אבא שישקיע יעבור את השינויים המוחיים ושיראו בסופו של דבר בדיוק כמו המוח של האמא.
זאת אומרת, כן אפשר להרוויח את השינוי הזה באמצעות טיפול. עצם הטיפול זה משהו שמשנה לי את המוח והופך את המוח שלי לדומה להוא של בת הזוג שלי שיולדת. וואו.
כן, וזה אומר שזה לא ניתן רק לאימהות שילדו לידה טבעית, אלא זה ניתן גם לאימהות שאימצו תינוק מיד אחרי לידתו, או לאלה ביחסי אומנה. זאת אומרת, כל אדם בוגר שלקח על עצמו לגדל תינוק ועושה את העבודה הזאת באופן יומיומית ורגישה ומוכוונת, דרך הטיפול זה מסלול אחר שהאבולוציה פתחה בשביל להפריש את האוקסיטוצין ולשנות את המוח. ולכן כל כך חשוב שאבות יקבלו חופשת לידה. מכיוון שהקשר הזה לתינוק לא יתקבל אם האבא לא באמת ייקח על עצמו את הטיפול בתינוק.
אבל מספיק טיפול מאחד הגורמים? זאת אומרת, אולי מספיק או מהאם או מהאב, כפי שבהתחלה קצת אמרת.
לא, זה לא מספיק. לא. אבא ואמא נותנים לתינוק דברים קצת שונים, והם נותנים לתינוקות בנים ובנות דברים קצת שונים. זאת אומרת, אבא נותן לבן ובת דברים קצת אחרים, ואמא נותנת לבן ובת דברים שונים, מיקודים שונים בעולם. זאת אומרת, כל אחד מהם הוא מאוד קריטי לפתח יכולות חברתיות. למשל, אמא מפתחת איזושהי רגישות חברתית, ואבא מפתח יותר את היכולת לנהל תוקפנות, לנהל קונפליקטים בצורה דיאלוגית. כך שתרומה של כל אחד מהם להתפתחות הרגשית והחברתית של התינוק היא קריטית והיא קצת שונה. כך שבבריאות היינו רוצים אמא מעורבת ואבא מעורב, שגם משתפים פעולה זה עם זו, והילד מאז שהוא בן כמה חודשים רואה גם את שיתוף הפעולה הזה ולומד ממנו איך לשתף.
וואו, עכשיו, אגב, מה, טוב, אני משער שהמצב בעולם, שוב, את מגיעה כמובן מהצד המדעי, אני משער שהמצב בעולם הוא לא דומה למצב בישראל, זאת אומרת, בהרבה מאוד מדינות, האבות כבר מקבלים חופשת לידה בנפרד, נכון? מהאם, ולא על חשבונה.
כן, אז חשוב להגיד שבארצות הברית המצב יותר גרוע מאשר, היינו משום שבחלק גדול מהמדינות אין חופשת לידה מנדטורית, כמו שיש אצלנו, אישה לוקחת, מקבלת 12 שבועות של חופשת לידה, ומעסיקים לא יכולים להעסיק אותה. בארצות הברית אתה רואה הרבה מאוד נשים, במיוחד ממעמד נמוך, שחוזרות לעבודה מחוסר ברירה אחרי שבועיים ושלושה. המצב שלנו לא כל כך גרוע. מאידך, המצב שלנו לא טוב כמו נגיד בסקנדינביה, שבו 12 השבועות האלה ניתנות לאם או לאב, זאת אומרת, האב יכול לקחת את זה, בפועל אבות לא לוקחים את זה כי זה על חשבון האם. זאת אומרת, ברוב המשפחות, לדעתי, יותר מ-99% מהמשפחות בישראל, האם לוקחת את חופשת הלידה, כי אם האב לוקח איזשהו חלק מזה, זה בא על חשבון חופשת הלידה של האם.
וואו,
אני חושבת שהחוק החדש הוא כל כך קריטי, כי הוא נותן, כמו בסקנדינביה, איזושהי תקופה של שבועיים, שלושה, ארבעה, שהאבא מקבל באופן עצמאי. זאת אומרת, או אבא לוקח את זה, והוא לא לוקח את זה על חשבון אימא.
אז שוב, אני רוצה לחזור רק על עיקרי הדברים שלך, פרופסור רות פלדמן. מה שמדהים במה שאמרת, שככל הנראה המוח שלנו מספיק פלסטי, שהשינויים שמתרחשים במוחה של אישה שיולדת, עשויים גם להתרחש במוחו של הגבר, של הזכר, או גם במקרה של אישה שלא יולדת ומטפלת, נכון? זה
כן, אבל מטפלת זה לא מטפלת שהיא באה לשמונה שעות.
לא, ודאי, אני מתכוון לאימוץ למשל.
כן. למשל אימוץ.
וואו.
ויש לנו, אני תמיד אומרת, צריך לזכור שעד לפני כ-150 שנה, כל אישה שלישית כמעט מתה בלידה.
וואו.
חלק גדול מאוד מתינוקות האדם גדלו על ידי נשים שלא ילדו אותם. זאת אומרת, יש משהו שהטבע מכין במוח האנושי, שתוך כדי טיפול וטיפוח ולקיחת אחריות הורית על תינוק, הוא משתנה ומתעצב בשביל להיות ההורה של התינוק הזה. זה הרי הדבר הכי קריטי לפרידה של המין שלנו.
אגב, שאלה נוספת, האם יש יונקים נוספים או בעלי חיים נוספים שהמוח שלהם, של הזכרים, משתנה בהתאם לטיפול, כפי שהזכרת במקרה שלנו בני אדם?
אז ישנם בסביבות 3-5% ממיני היונקים שהם מה שנקרא bi-parental, שבהם האבא והאימא מטפלים בצאצא באופן זהה. זה דבר, כמו שאתה רואה, נדיר בטבע, זה לא דבר נפוץ. וכמעט בכל המינים האחרים יותר חשיפה של האב לצאצא, לגירויי הצאצא, לריח הצאצא, להימצאות הצאצא, עושה שינויים במוח של האב, בדרגות אלו ואחרות.
וואו, טוב. אז הנה...
אנחנו רוצים להיות מהמינים האלה שבו האבא מטפל בצאצא.
טוב, כנראה שכן, יש אפשרות כזאת, המוח שלנו מספיק פלסטיק, כנראה ש... כן, להשתנות גם, גם מוחם של הגברים יכול להשתנות. אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור רות פלדמן, ראשת קתדרת סימסמן, ומנהלת המרכז לחקר המוח והתפתחות האדם במרכז הבינתחומי בהרצליה, הוא פרופסור נלוית באוניברסיטת ייל. תודה רבה לך.
תודה לכם ויום טוב.
וואו. טוב, אנחנו נרגע מהסיר, גם שמענו תינוק ברקע, מה שכנראה שמעיד שהיא לא סתם אומרת את הדבר. היא כבר בודקת את זה על תינוק. זאת אומרת, הסנדלר לא הולך יחף במקרה הזה. טוב, אנחנו רוצים לעבור, מיד נמשיך לדבר עם דוקטור ויקי סורוקר על דבורים, אבל כבר נמצאת איתנו על הקו המומחית לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמולותם, שלום לך.
שלום, שבוע טוב.
שלום, אנחנו עוברים לפינת החדשנות הרפואית שלנו, והפעם השאלה היא, האם בקרוב הרופא שלנו ייתן לנו מרשם לפעילות גופנית, אספירין 30 שכיבות צמיחה, ולהקיף את השקובית ב-30 שניות. אוי ואבוי אם זה יקרה, לא? זה מה שחסר.
אז האמת היא, תראה, בסוף המחקר והטכנולוגיה שהם המנועים לחדשנות בכל חיינו, וכמובן המוח האנושי, מה עושה איתם, הם גם מגיעים לרפואה, רפואה זה מקצוע מאוד ישן, הוא מאוד עתיק, הוא כבר קיים הרבה, תחשוב על שבועת היפוקרטס, כן? לכן דווקא ההמלצות שבעיניי הן נורא חשובות של האיגוד הקרדיולוגי האירופאי, שרופאים ירשמו מרשם לפעילות גופנית, כרגע ספציפית לטיפול בסכרת סוג 2, שזה סכרת שהיא לא תלוית אינסולין, זה סכרת... שמגיע בגיל יותר מאוחר, בגלל השמנה ואורח החיים המערבי, שהוא לא מספיק פעיל. המלצות האלה בעיניי הן פריצת דרך, כי זה נהדר שכל אחד מאיתנו יוריד לו אפליקציה, שתעשה לו את ה-10,000 צעדים וכו', אבל בן אדם בין 70 ובין 80, או אישה סקרתית ערבייה שעברה קטיעה, היא לא יכולה לעשות 10,000 צעדים. ולכן הסיפור של פעילות גופנית צריך להיות מותאם לכל אחד באופן ספציפי. ולא רק להגיד 10,000 צעדים או 150 דקות הליכה בשבוע. שאת שני העקרונות האלה, דרך אגב, כדאי שכל מאזין ומאזינה יכניס לראש, כי אנחנו גם לא מגיעים לזה. וזה לא נורא הרבה 150 דקות הליכה בשבוע. אבל השאלה היא איזה פעילות מתאימה גם למצב הרפואי וגם למצב הפיזיולוגי. אנחנו לא אותו דבר, גם בגיל, גם במגדר, גם במבנה הגופני. וכמובן, אם יש מחלות ספציפיות, סכרת או נטייה לסכרת במשפחה, פעילות גופנית כשלעצמה לא צריך לרדת במשקל, רצוי, אבל זה לא המטרה של הפעילות, הפעילות לא מורידה במשקל, עושה כן. דברים יוצאי דופן. אז למשל ראו שפעילות גופנית מאוד מורידה, כמעט 2/3, 58% את הסיכון לפתח סכרת אצל מי שבסיכון. ושוב, צריך להגיד סכרת במחלה שבאה עם הגיל, כולנו בסיכון, גם אם אנחנו רזים ופעילים, יש הרבה מאוד גנים שמעורבים בסכרת, המחקר רואה שעכשיו יש יותר משתי סכרת, אחד בשתיים, ובעצם זאת מחלה שהיא מחלה של העולם המערבי, ושבגיעה עם הגיל. ולכן הפעילות הגופנית היא הסדירה, שוב, הסדירה. היא משפרת את הפעילות של האינסולין, וככה האינסולין זה ההורמון שמבסס בעצם את הסוכר בדם. והיא גם, לא רק את האינסולין היא מבססת, אלא גם את רמות השומנים בדם ואת לחץ הדם. זאת אומרת, בוא נגיד את זה בבנאלי, כחצי שעה ביום פעילות, זה כמו התרופה הכי טובה. אבל שוב, לא כולם, תלוי איזה חצי שעה, האם זה פעילות אירובית.
אז חבל שזה קצת סיוט, זה לא כיף, לא כיף. אבל אין מה לעשות, אם זה היה כיף, זה לא היה...
ואם זה היה לרקוד, רק שנייה, ואם זה היה לרקוד, אולי...
עוד יותר פחות כיף.
ואם זה לשחות בבריכה מחוממת?
אני הידרופוב, אני רואה מים, אני בורח.
אתה הידרופוב. אז זה בדיוק הדיון שאתה צריך לעשות עם הרופא שלך בעצם, כדי שתוכל למצוא את מה שאתה אוהב.
לא, אבל זה, ככל הנראה זה באמת ממש מקביל לתרופה, הפעילות גופנית. ושוב, כפי שאמרת באמת, זה לא מאוד מוריד במשקל. זאת אומרת, אי אפשר לאכול דברים עתירי קלוריות ולחשוב שזו ריצה קצרה או הליכה. זה משהו שיבטל את הקלוריות האלה או ישרוף אותן. אבל
נכון,
זה כן
וגם
תרופה.
וגם האנשים מתייאשים. כן. אם הם אומרים, אני אעשה פעילות גופנית כדי לרד במשקל.
זה לא עובד.
זה לא, אבל אם אומרים, אני אעשה פעילות גופנית, א', כי זה יעלה לי את האנרגיה.
כן, נכון.
זה יעלה לי את המצב רוח. וב', כי זה ימנע לי הרבה מאוד תרופות שיעשו לי תופעות לוואי, אם אני אעשה אותה מותאם לי, זה אומר מה שאני אוהב, מה שמשמח אותי, מה שאני יכול להתמיד בו, אולי מה שאתה צריך זה מסגרת. כל אחד צריך משהו אחר. נכון. כי אולי אתה לא יכול כל יום, אבל כי אתה עולה לשידור כל כך מוקדם, אבל אתה יכול דווקא בצהריים. אתה יודע, זו שאלה נורא עדינה, לכן זה מרשם, זה לא תעשה 150 דקות בשבוע, לא. מתחיל דיאלוג שאומר מה גורמי הסיכון שלך, מה אתה אוהב, מה שגרת היום-יום שלך.
ובעיקר באמת צריך להכניס את זה לרוטינה, זאת אומרת לעשות את זה על בסיס קבוע, אחרת זה לא טוב.
נכון, כדי שזה יתאים לך וזה גם יהיה שינוי קטן. כי אם אני אמרת לך עכשיו שינוי ענקי, 150 דקות בשבוע אתה נחנק.
נכון.
אני אומרת, רגע, כמה הסופר רחוק? אולי אתה יכול ללכת ברגל לסופר? אולי אתה יכול להתחיל לעלות במדרגות בעבודה שלך?
נראה לי שכל הקורקינטים החשמליים האלה הופכים את האנושות בכלל 100% עצלות. אנשים זזים מטר עם קורקינט חשמליים.
נכון, לכן חלק מהשגרות של היום יום זה להגיד איזה מרחקים ואיזה, אתה יודע, מטופל בין 80. שהוא בקושי זז, בשבילו לעלות קומה ברגל, זה חתיכת אימון גופני. אתה מבין, לפעמים השינו, ועדיף להתרגל לעלות ברגל כשאנחנו צעירים וחטובים ומלא אנרגיה, והרעיון באמת שינוי קטן, לא שינוי ענקי. אנשים נורא מתקשים עם השינויים הנורא...
לעלות במדרגות, את צודקת לגמרי, אני אקח את זה לתשומת ליבי, כי אני מתעצל ועולה אפילו שתי קומות במעלית.
אבל אני אגיד לך עוד דבר, נורא חשוב להיזהר מפציעות. בסופו של דבר, הדבר העיקרי, חוץ מהכישלון של אור הזין, הוא שמשבית את הפעילות, כי זה באמת דבר מענה. זה מעלה את, את ההורמונים הגורמי שמחה, זה כמו שוקולד בצורך הניון. הדבר השני שמשבית זה פציעות. אז לכן מאוד חשוב בכל גיל להתאים את הפעילות, אם יש כאב, שהוא לא כאב של עבודה של השריר, להקשיב לגוף, כדי לא, אתה יודע, אני פעם הקמתי את ארגון בטרם לבטיחות ילדים. בסוף בטיחות זה... לא רוצים לחשוב על זה, אבל זה דבר נורא חשוב.
כן, זה לא פחות חשוב, באמת. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, דוקטור מיכל חמולותם, מומחית לחדשנות ברפואה, או גם מזמינים אתכם, המאזינים והמאזינות שלנו, לגלוש לאתר Beyond Medicine ולקרוא עוד על העניינים האלה. תודה רבה לך.
תודה, שבוע טוב.
ואנחנו נודה לדוקטור ויקי סורוקר, שהייתה איתנו ונשארת איתנו לעוד שעה, אז תודה שהגעת לכאן. מנהלת המעבדה למחקר דבורים במנהל המחקר החקלאי מכון וולקני, ומנהלת מחברת השבחה. ונודה לכל מי שאמר על המשדר שלנו, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לוי, קר וליטה ליטי אמירן. על הביצוע הטכני די ג'אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון כאן אודי. בתחילת השעה הבאה נדבר על סטארט-אפ מטורף שעשוי לבצע שינוי או לעשות הבדל, כפי שמקובל לתרגם מאנגלית. האם התעשייה תעבור מייצור מבוסס נפט לייצור שמבוסס פחמן דו-חמצני?
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. האם בקרוב התעשייה תעבור מייצור מוצרי פלסטיק על בסיס נפט לייצור פלסטיק המבוסס על פחמן דו-חמצני, CO2. C זה פחמן, O חמצן, 2 זה כי יש שם 2. CO2, האם לא נשתמש יותר בנפט, אלא נוכל לייצר מוצרים המבוססים על פחמן דו-חמצני, שהוא גם נמצא באוויר? חברת מחקר עצמאית מנורווגיה, סינטף שמה, מנסה למצוא דרכים להפיק פלסטיק מפחמן דו-חמצני ולא מנפט. זה לא פשוט, התהליך מצריך הרבה אנרגיה. צריך לנתק את הפחמן מהחמצן, צריך להשקיע הרבה מאוד חום ולחץ רב, אבל אולי דווקא נמצא פתרון על ידי חוקרים אמריקאים. מיד נדבר על הבעיה ועל הפתרון. שלום לכם, אנחנו שעה שנייה של שלושה שיודעים מכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום אנחנו עורכים כאן סיכום של מושב כנס הדבורים הבינלאומי שנערך כאן בישראל ונחתם בסוף השבוע. הכוונה היא למושב בינלאומי שנתי של עמותת המחקר קולוס לרווחת אוכלוסיית הדבורים בעולם. בעמותה עצמה יש יותר מ-1,000 חוקרי דבורים מ-95 מדינות. המושב נערך לראשונה בישראל בשבוע שעבר והסתיים ביום שישי. זה קרה במכון וולקני, שחוקריו שותפים בעמותה, ומי שמביאה את עיקרי המסקנות ומלמדת אותנו על הכוורת היא מנהלת המעבדה למחקר דבורים במנהל המחקר החקלאי מכון וולקני ומנהלת מחברת השבחה, דוקטור ויקי סורוקר. אז שוב שלום לך ותודה שהגעת לכאן. ואנחנו מיד נמשיך לדבר גם על הדבורים, ונזכיר שהיום הוא יום הזיכרון הבינלאומי לציון השואה, ולקראת היום מוזיאון יד ושם ופייסבוק ישראל הכריזו על שיתוף פעולה. מדובר במיזם שכולל קיר זיכרון ויאפשר לגולשים לקחת חלק בהנצחה ולשתף שם שמות ותמונות של הקורבנות מתוך מאגר השמות המקוון של יד ושם. הקיר עצמו נפתח לפני כמה ימים וכבר אפשר כמובן להשתמש במאגר המקוון, ובאפריל תיפתח אופציה נוספת להנציח. אנחנו מיד נדבר גם על זה. העורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטלית ימירן, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון כאן אודי. כן, זהו ההמנון שלכם כמובן, דוקטור ויקי סורוקר, את ודאי מכירה את המוסיקה הזו.
בוודאי.
הנה, את עומדת כאן ומצדיעה, כאילו זה ההמנון הלאומי והרשמי שלכם, מי שאחראי על הדבורים.
זהו, אף פעם לא חשבנו שאנחנו צריכים המנון, אבל אני חושבת שזה רעיון נהדר, כי סמל יש לנו.
יש לכם סמל?
יש לנו סמל הזה של הקולוסוס, של הענק שמחזיק את הספרים.
ספרי לנו, רגע, אז את אמרת שהשם של העמותה, נכון? זה קולוני...
קולאפס דיסורד, כן.
כן, הפחת הדבורים, אבל איכשהו קישרתם את זה לדמות מיתולוגית, נכון?
כן, כי חשבנו שבעצם מה שחשוב זה לחבר בין החוקרים ומדריכים שמלמדים את מגדלי הדבורים, ובעצם לחבר את כל הידע שיש בעולם, ובעצם בענק הזה שהוא עומד בין כאילו בין שתי יבשות, כן. הוא בעצם מחבר בין האנשים, בין החוקרים ומלומדים, והוא מחזיק ספרים ביד אצלנו בסמל. ובעצם אחד הדברים שאנחנו עשינו בתחילת דרכנו, זה היה לרכז את הידע ולייצר ספרים שנקרא בי-בוקס, שהם דווקא חופשיים באינטרנט, ונותנים שיטות שונות שכל החוקרים ישתמשו באותן שיטות, שנוכל ביחד לדעת בדיוק מה קורה. כי אפילו לשאול שאלה כמה כברות עבדו לך, זה לא תמיד שאלה פשוטה. ובעצם אתה צריך איזה שהם סטנדרטים.
כן.
איזה שהם שיטות משותפות. אז הוצאנו ספר שיש לו עכשיו, יוצא לו קרח שלישי אפילו, שמאחד את כל השיטות שיש, בשביל שכולם ידברו באותה שפה. כי נורא חשוב טוב. שהחוקרים ידברו.
בואי נדבר לרגע על סוגי דבורים. אני מבין שאין סוג... זאת אומרת, אנחנו מכירים דבורה שאנחנו נתקלים בה, אבל יש הרבה סוגים של דבורים, נכון?
כן, יש דבורים, דבורי בר, דבורים שהם לא חברתיות.
מה זה אומר? מהי דבורת בר באמת?
יש כל מיני דבורים שחיות...
שאין שמה, היא חיה לבד? בלי כברת, בלי כלום?
כן, יש כאלה שחיות, מרובן הן חיות לבד.
די!
לגמרי לבד, כן, הן מגדלות את הילדים שלהם, מאכילות אותם באבקה וצוף, ולפעמים בתוך קן מבוץ. יש דבורים
ש... היא בונה קן פשוט?
כן, היא בונה מין כדור בוץ כזה.
די!
כן, יש דבורים בניות שאנחנו קוראים להם בניות, והן עושות כדור בוץ מאוד יפה אצלנו בארץ, יש הרבה כאלה.
די!
יש דבורי עץ שבונות את זה בתוך עץ, אפילו בתוך קנה, אבל אין קשר בין האימא לצאצאים, הוא קשר מאוד מאוד רופף. יש לנו כמובן דבורה אחת שהיא גם מין חברתית, אבל יש לה כן עונתי, זה דבורת הבומבוס. שאצלנו משתמשים בה וגם מגדלים אותה בבתי חרושת, יש אחד בביובי, יש גם בית חרושת ביד מרדכי שמגדל דבורים כאלה, דבורים גדולות וסעירות, אבל הקן שלהם הוא קטן מאוד והוא מוגבל מאוד לתקופה, ולכן הוא מתאים לגידולים מסוימים, לגידולי חממות, אבל הוא לא כמו דבורת דבש שם.
רגע, הבומבוס היא לא דבורה שמייצרת דבש?
לא, בומבוס היא לא, היא טובה להאבקה.
להאבקה, זהו.
של גידולים מסוימים, כי יש לה שיטת האבקה קצת אחרת, אבל למשל בחממה לעגבניות לפלפלים מתאימה יותר בומבוס, והרבה פחות דבורת הדבש, אבל דבורת דבש היא בעצם, היא לא מתאימה לחממות, היא בעיקר מתאימה לשטחים פתוחים, מטעים, גם לשדות.
עכשיו, אנחנו מדברים על השבחה של דבורים. בדרך כלל כשמדברים על השבחה של בעל חיים שמגדל עבורנו משהו, או לפחות אנחנו לוקחים לו את מה שהוא מגדל, אז הכוונה היא למה? לייצור יתר של דבש, למרות שבמקרה הזה זו לא השבחה שאנחנו מדברים עליה, נכון?
כן, במקרה הזה... כן, וזה בדיוק השינוי שאנחנו בקולוס מנסים לחולל ברמה העולמית. כי כמו שדיברו חכמים לפניי, כמו שבמקרה של מערכת החיסונית, גם לדבורה יש מערכת החיסונית. עכשיו, יש לה כמה רמות של רמה חיסונית, ומה שאנחנו מדברים בהקשר להשבחה, אנחנו מדברים מה שנקרא חסינות חברתית. מה זה אומר? זה הרבה, הדבורה יכולה לעשות בעצם כל מיני פעולות, דבורים שונות עושות בכברת, שהן תורמות לניקיון הכברת ממחלות ומזיקים. למשל, דבר פשוט, החומר שהיא יוספת פרופוליס, שאנחנו משתמשים בו גם היום ברפואה, גם דבש.
מה זה החומר הזה, פרופוליס?
זה מין שרף עצים שהיא יוספת, והיא קצת לועסת אותו, אבל בעיקר היא לא משנה אותו עד כמה שאני יודעת, אני לא מומחית לפרופוליס, אבל בעצם זה חומר אנטי-בקטריאלי, והיא אותמת איתו פתחים, והיא אותמת איתו כל מיני מזיקים שנכנסים לכברת. למשל, לפעמים יש פרפר מאוד, רפרף מאוד יפה, שנקרא רפרף גולגולת המת, הוא לפעמים חודר לכברת, לפעמים עכבר חודר לכברת.
זה גולגולת המת?
ככה הוא נראה, הוא רפרף כזה עם ציוד של גולגולת.
מה זה רפרף?
כן, רפרף זה פרפר, פרפר, סוג של פרפר.
רפרף, כאילו הפכו את האותיות? רפרף?
כן.
כן, אוקיי, אז...
לא נדבר הפעם ברפרף.
לא, בסדר גמור, אבל הרפרף גולגול את המת.
המת הוא פרפר די גדול.
וואו.
והוא יכול להיכנס לכברת, עכבר יכול להיכנס לתאה. הדבורים לא יכולות להוציא אותו, אז מה שהם עושות, הן עוטפות אותו בפרופוליס, ואז בעצם, למרות שהוא מתפרק, המצרים הקדמונים היו משתמשים בפרופוליס לבחניתה של מתים. זאת אומרת, זה משהו שאותם, זה אנטי-בקטריאלי, והמחלה לא עוברת. הדבורים גם יכולות לנקות אחת את השנייה מכל מיני פגעים, והן יכולות גם לנקות את המתים מתוך הכברת. אם יש להם, למשל, זחל שמת, או דבורה, הם פשוט מוצאים אותו, מנקים את התא, וזאת בעצם ההתנהגות שעליה אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על השבחה. אנחנו היום רוצים להשביח לדבורים היגייניות, אנחנו קוראים להם. דבורים שיכולות לזהות מהר את ה... שיש להם, מתפתחת להם בעיה, ולנקות אותה החוצה, ולזרוק אותה החוצה. ובעצם הדבורים האלה הם יהיו יותר בריאות, כיוון שהמחלות לא יוכלו להתפתח.
אבל למי אנחנו דואגים? לבני האדם ולדבש שלנו או לדבורים?
במקרה הספציפי הזה אנחנו דואגים לדבורים, וכתוצאה בסופו של דבר למזון שלנו, בגלל שאני חושבת שדבש, נכון שזה מאוד טוב וגם יכול להיות ברפואה, אבל בוא נאמר ככה, אם אנחנו רוצים את הדבש לרפואה, אנחנו נוכל להסתדר עם מה שיש וגם מה שיהיה, אבל עיקר זה האבקה, אתה צריך הרבה דבורים לאבקה, ובשביל זה אתה צריך... הרבה פעמים שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שהם יביקו גידולים שהדבורים לא כל כך רוצות לבקר, אבל, ואז אנחנו צריכים הרבה מאוד דבורים בשביל שבסופו של דבר יעשו את האבק.
למה הן לא רוצות?
כי זה לא טעים להם, זה לא מושך אותם, זה לא מזין אותם מספיק טוב. למשל, אבוקדו הם לא אוהבים, אז אנחנו צריכים הרבה דבורים.
גם אבוקדו תלוי בדבורים?
אבוקדו מאוד מאוד תלוי בדבורים. ובטבע, באיפה שגדל אבוקדו באופן טבעי גדל, הדבורים אחרות לגמרי מאביקות אותו, לא דבורת הדבש. אז אתה צריך להביא הרבה דבורים. בשביל לקבל, הפריחה של שקדים היא מאוד קצרה, ורוצים המון המון שקדים, צריך להביא הרבה מאוד דבורים, למרות שאין בעיה לדבורים, כי קרון...
אז אני, כל התזונה שלי תלויה בדבורים, התברר.
כן, מסתבר.
ממש.
כן, אבל אני ראיתי שאתה אוכל תמרים, ודווקא תמרים הם לא תלויה
בקדור. אז זה מה שנשאר לי, רק תמרים ומים.
כן, אני...
זהו, כמו... כמו איזה סגפן בקצה של הר. אוקיי, מעניין.
אבל זהו...
אבל גם אבוקדו תלוי בדבורים, ועוד הרבה מאוד גידולים אחרים.
כן, כן. כל הדלויים תלויים באבקת דבורים, ועוד רבים, כל הנקטרינות ותפוחים ואגסים, ורבים רבים. אתה יודע, תסתכל, וזה ממש, זה קריטי.
עכשיו, התחלת באמת לדבר על המורכבות של המצב. בניגוד למה שחשבו אולי פעם, זה לא גורם אחד שהוא זה שפגע בדבורים. זה לא אנטנה סלולרית, זהו, זה מה שפגע. ככל הנראה מדובר באוסף של דברים, פלוס תופעת האיור, האורבניזציה, נכון?
נכון.
שגם כן היא נגסה ב...
אז התזונה הלקויה של הדבורה פוגעת. גם לדבורים יש מנגנונים פיזיולוגיים שהם קשורים בחסינות, ביכולת שלה להתמודד.
כן.
עם נגיפים, ויש לה מנגנונים שיש להם דמיון, כי בסך הכל זה בעל חיים מהטבע, אז יש טבעי שיש לו מנגנונים שהם דומים במידה מסוימת גם למנגנונים שלנו. אז כאשר בעל חיים הוא חלש, כי המזון שלו רעוע, כמו בן אדם,
כן.
אז הוא בעצם נחלש, ואתה צריך בעצם לדאוג להכל. בשביל לעזור לו. אתה צריך לנסות, ויש דברים שאנחנו יכולים לעשות, ויש דברים שאנחנו לא יכולים לעשות. אבל מה שבטוח אנחנו צריכים זה לנסות להגיע, לטפח את הדבורים כאלה שהן יותר חזקות ויותר יכולות להתמודד עם בעיות. אנחנו גם צריכים, במסגרת הקולוס אנחנו עוסקים גם בתזונה, גם בנגיפים, גם בחומרי הדברה. לנסות לראות, ובעצם מה שאנחנו היינו רוצים לראות, מה הם הגורמים הכי קריטיים, מה הכי משפיע לרעה, ואז אם אנחנו יכולים בעצם להעביר את המסר הזה לגורמים שבעצם קובעים את המדיניות, אז אנחנו יכולים בצורה כזאת להשפיע גם לרווחת הדבורים.
אנחנו מיד נרחיב על כך, אבל אנחנו רוצים לעבור לשאלה האם התעשייה תוכל בקרוב לעבור מייצור מוצרי פלסטיק על בסיס נפט לייצור פלסטיק המבוסס על פחמן דו-חמצני. חברת מחקר עצמאית מנורווגיה, סינטף, שמה מנסה למצוא דרך להפיק פלסטיק מפחמן דו-חמצני ולא מנפט, אבל זה לא משהו פשוט, כי כדי לפרק את הקשרים בין הפחמן לבין החמצן, בפחמן הדו-חמצני צריך הרבה אנרגיה, חום, לחץ רב, אבל אולי נמצא פתרון. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור רון מילוא, חוקר במחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע. שלום לך.
שלום וברכה.
טוב, אנחנו רוצים ללמוד, אני רק אציין שהפתרון הוצע על ידי חוקרים אמריקאים מאוניברסיטת רוג'רס, שמציעים להשתמש באלקטרוליזה, פירוק באמצעות חשמל, וכך לנתק את הפחמן מהחמצן, והדברים פורסמו בכתב העת Energy and Environmental Science, סליחה על ההגייה המשובשת, אבל אנחנו רוצים להבין מה זה אומר לבסס ייצור של פלסטיק על CO2 ולא על נפט.
אז האמת שזה אחד מהאתגרים הגדולים של האנושות היום, לבוא ולקחת את הפחמן דו-חמצני שיש לנו באוויר, ולמצוא דרך איך לבוא ולהשתמש בו בשביל לייצר חומרי גלם. זה יכול להיות בשביל לבוא ולייצר דלקים ירוקים, זה יכול להיות לשמש בתור חומרי גלם לכל מיני תעשייה כמו פלסטיק ודברים נוספים. וזה בדיוק מה שהחוקרים האלה מניו ג'רזי, מאוניברסיטת רטגרס, באו וצליחו לעשות התקדמות גדולה.
עכשיו, אני מבין שכשאנחנו מדברים על פלסטיק היום, רוב מוצרי הפלסטיק מבוססים על נפט, נכון?
נכון מאוד. זה בעצם תוצר לוואי של דברים שנשארים, כאשר פעמים זה מייצרים את הדלקים של המכוניות שלנו.
עכשיו, בניגוד לנפט, או אנחנו רוצים שנוכל להפיק את אותו דבר, או לייצר את אותם דברים פחות או יותר מפחמן דו-חמצני. הכוונה היא לשימוש בפחמן? זה מה שנמצא בנפט ואנחנו משתמשים בו?
זה בעצם זה שילוב של גם הפחמן וגם האנרגיה שאגורה בקשרים שלו עם אטומים אחרים.
כן.
זה מה שאנחנו בדרך כלל מקבלים מהנפט, וכאן אנחנו רוצים לבוא להשתמש בפחמן בתור הלב החומרי שבעזרתו עושים את זה, ואת האנרגיה אנחנו נבוא וניתן מחשמל מתחדש, או זה מה שהחוקרים מציעים.
וזה נשמע לך הגיוני? זאת אומרת, כי על פניו, כפי שמציעים כאן במחקר, זאת אומרת, כן נמצא איזשהו פתרון לפירוק של הפחמן הדו-חמצני. זה נשמע משהו שהוא פרקטי?
זה בהחלט במה שעובדים עליו היום מדענים, זה יכול לקרות, יש פה הרבה שאלות של באיזה יעילות, כמה מהר נצליח להגיע לזה, אבל זה מה שכימאים, פיזיקאים, ביולוגים עובדים עליו היום במעבדות.
עכשיו, מה זה הפתרון, אלקטרוליזה אנחנו מכירים אולי משיעורי הביולוגיה בבית ספר או הכימיה, אם אני אדייק, שזה בעצם פירוק חשמלי, נכון? של מים.
נכון
בדרך
מאוד.
בדרך כלל.
וגם כאן משתמשים במים יחד עם אנרגיה מחשמל, בשביל לבוא ולקחת את אותו פחמן דו-חמצני ולהפוך אותו למה שאנחנו צריכים.
ואז אנחנו פשוט מחלצים את הפחמן ומשתמשים בו כזה חומר גלם בסיסי, או יסוד בסיסי כמובן, כי הוא יסוד, אבל משהו כן. שאנחנו מתבססים עליו?
כן, אז אחרי שעושים את התהליך הזה, צריך להפריד את אותו דלק שנוצר, או את החומרי בסיס לתעשייה כמו פלסטיק או תעשייה אחרת, מפרידים אותה מתוך התוצרים של הריאקטה שהקרתה.
וואו, אז בקרוב יהיה אפשר לשאוב מהאוויר את ה-CO2 ולבסס עליו את הפלסטיק, ולא על נפט.
הם עובדים על זה, וכדאי שיהיו, אתה יודע, מי שרוצה שילמד עוד כימיה ופיזיקה כדי לבוא ולעזור למאמץ הזה גם בישראל וגם בעולם. אבל בינתיים גם יותר טוב, אני חושב, פשוט לחסוך ולהשתמש בחוכמה, לצרוך קצת פחות, זה מה שאפשר לעשות בינתיים במקביל.
בינתיים. אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור רון מילוא, חוקר במחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע. תודה לך.
כל טוב.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, שידור חי, אנחנו נמצאים בכוורת, ונמצאת כאן איתי עקוצה לגמרי דוקטור ויקי סורוקר, מנהלת המעבדה למחקר דבורים במנהל המחקר החקלאי מכון וולקני, ומנהלת מכוורת השבחה, שלום לך.
שלום.
נעקץ פעם?
המון פעמים.
די. ושרדת כן. כדי לספר לנו.
כן, מה? אני חושבת שזה לגיטימי לגמרי, שאם אני מפריעה להם ופולשת אל תוך ביתן.
אבל האם את לא מזדהה עם האויב?
לא, אני מבינה אותו, הם חברות
את
שלי.
את מבינה את מי שעקץ אותך?
כן, בהחלט. אם הוא עקץ אותי בצדק, כי אני...
אז את מזדהה איתו למרות שנעקצת?
בהחלט כן.
פוליטיקה לגמרי.
נכון.
וואו. טוב, בואי נדבר על תופעה ששמענו עליה, גם עסקנו בה בתוכנית שלנו, וזה דבורים והעיר. יש טענה שלעיתים דבורים אף מסגשגות בסביבה עירונית, ומעדיפות לגור במרכאות בעיר על פני הכפר. האם זה נכון?
אני חושבת שיש היום מאוד מתפתחת, גם בארץ וגם בחול, מה שנקרא דבוראות עירונית. דרך אגב, בארץ זה לגמרי מחוץ לחוק. כך שמי שמצדד בזה בעצם עובר על החוק. והמשמעות שבעצם אני חושבת שלפי החוק הכוורת צריכה להיות מרוחקת אולי לפחות 500 מטר מהעיר. אבל מבחינת הדבורים, כמובן שבעיר איפה שיש פחות חומרי הדברה, כמובן בהנחה שאנשים שהם רואים איזה קנימה מסכנה או איזה נמלה הולכת להם על הציץ, לא רצים מיד לקנות איזה תרסיס ומרסיסים את הציץ, אז בהנחה שזה לא כך, אז באמת הסביבה העירונית, במיוחד עם שתולים בצמחים שהם מכילים צוף, מה שנקרא צמחים צופניים, ידידותיים לדבורים, לדבורים זה הרבה יותר טוב מאשר להיות בשדה כותנה, שמרסיסים שם בשביל לקבל הרבה כותנה ולהדביר מזיקים. אז בעיקרון זה נכון.
אז זה כן נכון שדבורים לעתים אף מעדיפות סביבה עירונית.
כן, אני חושבת שהן יכולות להעדיף.
טוב, אנחנו דיברנו על מצבן של הדבורים בעולם. בישראל המצב של הדבורים הוא טוב יחסית? יחסית לעולם.
אני לא יכולה להגיד שבארץ מצבן הוא יותר טוב. ממש ממש לא. הבעיה שלא כל כך קל לדעת מה מצבם של הדבורים. אני אגיד לך למה. כיוון שהדרך שלנו, החוקרים, לדעת מה מצבם של הדבורים, זה לשאול את מגדלי הדבורים, וכמה פחת היה להם. וזאת שאלה לא פשוטה, כי מכל מיני סיבות המגדלים א' לא כל כך אוהבים לשתף פעולה. א', יש את החשד מפני, כיוון שהרבה פעמים אצלנו בארץ כל כוורת רשומה. כל כוורת רשומה, יש ארגון, מועצת הדבש, לכל אחד יש רישיון. אז אם לבן אדם יש רישיון על 100 כוורות ויש לו 150, הוא יקבל כנס. אז הוא לא רוצה לספר שיש לו בעצם 150, למרות שלפעמים 150 הם תקופה מאוד קצרה, בשביל להשלים את הפחת שיהיה לו אחר כך. אז הוא בעצם מגדל 150 בתקופה מסוימת, בשביל שאחר כך יהיה לו 100. אבל זה לא תופס מבחינה חוקית, אתה מבין את זה טוב מאוד.
כשאנחנו לוקחים להן את הדבש, יש הטוענים שאנחנו נותנים להם לשתות מי סוכר במקום, ואנחנו בעצם סוג של מתעללים בדבורים, זה נכון?
אני חושבת שכל העניין של התעללות בדבורים הוא ממש דבר עזוי לדעתי. כי מה שקורה במגדל דבורים תקין ונורמלי, לא לוקח מהקן, מה שנקרא. בדרך כלל הכוורת היא עשויה ככה, שיש את אזור הקן, ויש, שמים עוד קומה, שהיא קומת הדבש. אז מגדל שמכיר את הדבורים, זה כמו שמי שמגדל בעל חיים. אתה מגדל כלב, אתה לא רודה בו כל הזמן. גם אם הוא שומר על הבית שלך, אתה לא רודה בו על זה שהוא ישמור על הבית. אותו דבר גם מי שמגדל לו פרה. מישהו לא מתעלל בעיקר בפרה אם הוא רוצה לתת לחלב. אז אותו דבר, הוא לא לוקח לה מהקן. הוא לוקח את הסופר, את התוספת. עכשיו, את התוספת הוא לוקח, והוא משלים, נותנים סוכר רק בעונה שאין פרחים. למשל, מי שלא מאכיל את הדבורים שלו בקיץ, כשאין שום צוף ואין שום דבר, אז הוא בעצם לא מאכיל אותם בסוכר, הוא גורם להם בעצם למות. גם באירופה, בכל מקום, למשל בחורף. החורף הוא קשה ואין שום דבר. לפני שהפרחים מתחילים, לא נותנים סוכר הדבוראים לדבורים כאשר יש להם מה לאכול. הדבורים גם לא כך רוצות סוכר. כך שזה, ההתעללות בדבורים, אני רוצה להגיד לך, מאוד חשוב לי לציין את זה. למשל, אנשים שהם טבעונים, הם טוענים שהם לא צריכים לאכול סוכר, זה התעללות בדבורים. אז אני רוצה להגיד לך שאם הם אוכלים צמחים, הרבה פעמים האבקה מתעללת בדבורים הרבה יותר. אם אתה שם בכמות גדולה של דבורים, במקום מסוים שהם לא רוצות לבוא, והאוכל הזה לא טוב להם, אז זה לא טוב להם. זה הרבה יותר גרוע מאשר אם אתה לא עושה שום דבר בזה שאתה קונה צנצנת דבש, אתה בעצם עוזר למגדל דבורים ומתגמל אותו על זה שהוא עוזר לדבורים. ובעצם אני חושבת שאחת הבעיות בארץ, אנחנו שיש ייבוא דבש וכל זה, והמחירים של דבש נמוכים, וצריך להבין, אין היום רק הדבוראים הם אלה שדואגים לשלום ולעתיד התזונתי שלנו. ובשביל שהם ימשיכו לעשות את זה, אנחנו צריכים בעצם לעזור להם.
טוב, אבל עדיין צריך כמובן שקילו דבש יעלה סביר כמובן.
בסדר, אבל מה זה סביר? אתה צריך לחשוב, אם אתה רוצה בעצם לעזור לגידול האוכל, זה לא מזון בסיסי, אבל אני אומרת שהרבה פעמים המדינה מייבא דבש זול ודבש לא טוב, ובצורה כזאת היא פוגעת במגדלי הדבורים.
הוא מזויף כזה?
הוא לא יודעת אם הוא, גם אם הוא לא מזויף. אתה מבין שכשאתה מייבא את זה, אתה בעצם פוגע בפרנסה של המגדלים המקומיים, והמטיבציה העיקרית שלהם בארץ זה לקבל, למכור דבש.
ודאי.
אבל אנחנו צריכים אותם.
אז ממליצה על דבש ישראלי, ייצור מקומי.
כמובן.
כן?
רק.
גם יותר טעים.
יותר טעים, ישראלי, ואני חושבת שאנחנו, בזה אנחנו עוזרים ותומכים במגדלי הדבורים, שבעצם הם אלה שמתחזקים אותם. אין מישהו אחר. אין לנו דבורי דבש בבר. זה צריך להבין. אם אין מגדלי דבורים, אין לנו בעצם האבקה.
זה פשוט... כן? פשוט... יש תלות מוחלטת?
יש תלות די. מוחלטת. יש תלות מוחלטת. אז תחשבו שאם אנחנו, שאם אתה יכול לקנות כמה צנצנות דבש ישראלי, אז אתה בהחלט עוזר לחקלאות ועוזר לכל...
אז קדימה, הקפידו לרכוש דבש ישראלי... שהוא הכי טוב, את אומרת, לא?
בשבילנו הוא בטח הכי טוב.
הכי טוב. אומר לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. היום יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. לקראת היום הזה, מוזיאון יד ושם ופייסבוק ישראל הכריזו על שיתוף פעולה ברשת החברתית. מדובר במיזם שכולל קיר זיכרון, ויאפשר לגולשים לקחת חלק בהנצחה ולשתף שם שמות ותמונות של הקורבנות מתוך מאגר השמות המקוון של יד ושם. ובאפריל, לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, התווסף פרויקט נוסף לכל איש שיש סיפור, פרויקט שיאפשר לגולשים, לגולשי הפייסבוק, לשתף סיפורים של קורבנות השואה בעמוד הפייסבוק האישי וגם בסטורי. שלום למנהלת אגף התקשורת של יד ושם, איריס רוזנברג.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז בואי תארי לי מה אפשר, היום זה יום השואה הבינלאומי, או יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, מה אפשר לעשות באמת בפייסבוק היום?
מה שאפשר לעשות היום בפייסבוק זה באמצעות קישור להגיע לקיר הזיכרון באתר יד ושם. הקיר הזיכרון הוא שם אתה יכול פשוט להתחבר, אתה רק פשוט צריך לשם שלך ומדינה, ואתה בעצם משתתף בפעולת ההנצחה. אוטומטית מאגר השמות של יד ושם שולף שם ותמונה עם סיפור קצר של קורבן שואה מתוך המאגר של יד ושם. היום במאגר שלנו אנחנו הצלחנו לאסוף 4,800,000 קורבנות שואה, שמות של קורבנות שואה. וברגע שאתה רק ממלא את השם שלך והמדינה, מתוך המאגר יש שם ותמונה וסיפור, ואתה רק, קודם כל אתה כבר מופיע על הקיר, ומה שאתה צריך לעשות זה לשתף, ללחוץ על האייקון של פייסבוק או מדיות חברתיות אחרות שמופיעות שם, והסיפור משותף על הדף הפייסבוק שלך, בצורה שכמו שמי שגולש בפייסבוק ומכיר, כל החברים שלך רואים את הדמות, את הבן אדם שאתה זוכר, את שמו, את תמונתו, ואת זה שאתה זכרת, ובאופן הזה אנחנו מקווים שיהיה לזה אפקט ויראלי, שעוד אנשים יראו את זה, ועוד אנשים ישתתפו. כשאני רוצה להדגיש שהפעולה הזאת היא לא, זאת אומרת, יש בה עוצמה, היות והיא מתחברת לדמות אישית, היא לא רק אומרת אני זוכר, או לעולם לא עוד, או משהו חלול, אלא יש בה באמת פעולה אמיתית שזוכרת בן אדם אמיתי שהיה חי עם התמונה שלו, הסיפור שלו, השם שלו, שאתה זוכר אותו ואתה מנציח אותו ואתה מראה אותו לכל האנשים שעוקבים אחריך. ובזה אנחנו רואים בעצם את ההנצחה האישית, שהיא גם קולקטיבית, היא גם אישית, והיא גם מאוד רלוונטית ועדכנית, כי בעצם היא בעמוד פייסבוק, היא ברשתות חברתיות.
אז זהו, אז איך מגיעים לעמוד הזה? כי אני אתמול ניסיתי להגיע, זה לא היה לי קל, אז בואי שוב, הסבירי לנו איך אנחנו מגיעים לקיר הזה ביד ושם, ואיך ביד אנחנו משתפים את, את סיפור אחד כמובן מהקורבנות.
בשתי דרכים פשוטות.
כן.
הדרך הראשונה, קודם כל הפרויקט שכרגע היום, יום השואה הבינלאומי הוא הכל באנגלית, כי זה מכוון יותר לקהל הבינלאומי.
אוקיי.
ולכן ביום השואה, כמו שתיארת בפתח של דבריך, זה יהיה לכל איש סיפור, זה יהיה סטורי שפייסבוק ייצרו מתוך
כן,
המאגר של יד ושם, והוא יהיה בעברית.
נכון, לאפריל נכון, מאי, נכון? כן.
בדיוק, נכון. השני במאי השנה הוא יום נכון. הזיכרון השואה. וזה יקרה אז, וזה יהיה בעברית. כרגע, אבל כמובן שגם באנגלית כל הגולשים הישראלים יכולים לשתף, יש שתי דרכים. הדרך הראשונה זה להיכנס לאתר הבית, לדף הבית של אתר יד ושם באנגלית, זה www.yadvashem.org, ומשם אפשר לראות מיד כל מה שקשור ליום השואה הבינלאומי, ויש קישור לדף.
כן, יש קישור ואפשר הנה להיכנס, אני רואה את זה, אפשר להצטרף לקיר, להכניס שם ומדינה, וכך אפשר להירשם ולשתף סיפור של אדם.
בדיוק, שנרצח בשואה. בדיוק. האופציה השנייה זה פשוט באמצעות קמפיין רחב מאוד שפייסבוק עושים עבורנו במדינות רבות, באמצעות, זה נקרא מודעות ופוסטים שבכל העולם, פחות או יותר בכל העולם מופצים, ודרך הפייסבוק אנשים רואים את זה, נחשפים, לוחצים ומגיעים ישירות לדף שאתה עכשיו תיארת. אני יכולה לספר שאפילו שרל סנדברג, הסגנית של מרק צוקרברג, העלתה שלשום בערב פוסט שמספר על הדף הזה ועשתה בעצמת הפעולה וקראה לעוד אנשים, ועוד ועוד אנשים עשו את זה, ומבחינתנו זה בעצם הפעולה שאנחנו שואפים עליה כל הזמן. האתגר שיש לנו היום ליד ושם זה איך לעשות את נושא זיכרון השואה רלוונטי, עדכני, ועדיין מכבד כמובן לנושא שאנחנו עוסקים בו.
כן, זהו, שכשאני קראתי באמת של באפריל מאי אפשר לשתף סטורי, זה פתאום נראה משהו, כי הרי סטורי מעצם יסודו הוא משהו של 24 שעות, אז
נכון.
זה כזה מין משהו זו לא הפלטפורמה שלשמה הסטורי נוצר, אבל שוב, אפשר לנצל כמובן
בדיוק,
את זה.
נכון, אבל בדיוק זה העניין. אנחנו גם פייסבוק שבאו אלינו, זה בדיוק הרעיון. יש לנו פלטפורמה שהיא מעלה איזשהו כיוון או אפשרות לוויראליות, לאפשרות להגיע ולהנציח, אז פייסבוק עצמה מבנו מה המאגר שלנו, סטוריז כאלה מתוך, על כל קורבן, מתוך המאגר, על קורבנות רבים מתוך המאגר, והבן אדם, אתה, אני נוכל לשתף את הסטורי הזה, במקום סטורי שאנחנו נייצר, נשתף את הסטורי הזה, ואז למשך 24 שעות יראו העוקבים שלנו את הסטורי שאלינו של אותו בן אדם. תראה, זה כמו הדלקת נר נשמה בדרך כזו או אחרת. הוא גם דולק איזושהי תקופה מסוימת. אתה מתייחד כמה, אתה מתייחד עם הקורבן, אז גם כאן אנחנו בעצם נותנים אופציה לאנשים להתייחד עם אותו קורבן שואה. ושוב, זה קורבן אמיתי עם סיפור ולא בכללית רק אני זוכר, אלא זה ממש התייחדות עם מישהו, וכמובן שזה גם שיתופי, שזה הרעיון של המדיות החברתיות, ושיד השם מחפש דרכים לעשות את נושא זיכרון השואה גם שיתופי אישי וקולקטיבי בו זמנית, וזה היתרונות של המדיות החברתיות שאנחנו כמובן פעילים בהם מאוד. ליד השם יש פעילות בפייסבוק ובאינסטגרם ובטוויטר וגם בפינטרסט, מי שמכיר, כל השנה, כל הזמן, יש לנו מאות אלפי עוקבים בסך הכל במדיות החברתיות, יש לנו אתר אינטרנט שמתעדכנים כל הזמן בשמונה שפות, אז מבחינתנו הפלטפורמות האלה הם לגמרי המקום שאנחנו צריכים להיות בו, כי אנחנו רוצים להגיע לקהלים וזו המשימה שלנו, ושוב, אנחנו כל הזמן מקפידים ביד השם שזה יישאר, באנגלית אנחנו אומרים relevant to the public and respectful to the topics. זאת אומרת, רלוונטי לציבור, אבל עדיין מכבד את הנושא שאנחנו עוסקים בו. וזה טוב. האתגר הגדול שלנו.
אני רוצה להודות לך על השיחה הזו. מנהלת אגף התקשורת ביד השם, איריס רוזנברג. תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה רבה, ואנחנו עוברים, חוזרים לנושא הדבורים. נזכיר, נמצאת איתנו כאן דוקטור ויקי סורוקר, מנהלת המעבדה למחקר דבורים במנהל המחקר החקלאי מכון וולקני ומנהלת מחברת ההשבחה. אז שוב שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
ואנחנו רוצים לצרף לשיחה הזו את פרופסור משה זורמן, שהוא מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה במרכז עיניו. במסגרת הפינה אתם שואלים הקתדרה למוסיקה עונה, והנה השאלה של ויטלי אלמוג מקרקור. השאלה היא, עד כמה דבורים שימשו השראה ליוצרים ולמלחינים? שלום לי פרופסור משה זורמן.
שלום דודו, מה שלומך?
בסדר, אפילו כאן כבר שמענו יצירה טוב שהיא הכי מוכרת, אני מקווה שאולי תשמיע אותה.
אני אשמיע אותה, אבל בגרסאות אולי טיפה שונות.
מעולה.
אז תשמע, היוצרים הגדולים של המוזיקה הם קצת כמו צ'רניחובסקי. צ'רניחובסקי אמר פעם, העולם בזכות מי קיים? בזכותם של קטנטנים בכל מקום, בכל הזמנים, בזכות קטני עולם, העולם קיים. אז קטני העולם זה הדבורים והחרקים והזוחלים, אז זה תמיד איכשהו נושא שמאוד מעניין ומרתק. כמובן שהיצירה המפורסמת ביותר בתולדות המוזיקה שנכתבה על נושא דבורים הוא זמזום הדבורה, של רימסקי קורסקוב, שהוא בעצם קטע תזמורתי מתוך האופרה שלו, שנקראת סיפוריו של הצאר סלטן. באופרה הזאת הנסיך הופך להיות לדבורה, על מנת שיוכל לשוט בספינה בלי שיזהו אותו, ולעקוץ את כל אויבי הצאר. זה סיפור שלם. הוא הוצג באופרה הישראלית בעונה שעברה. עכשיו, למה הקטע הזה הפך להיות כל כך מפורסם? בגלל העובדה שרימסקי הממזר הזה ידע לכתוב קטע וירטואוזי שמנסה לחכות את זמזום הדבורה באמצעות כלי נגינה. איך אתה עושה את האפקט הזה? אתה מתחיל מציל בודד ומתחיל להקיף אותו. ניקח את הציל מי, ואתה מתחיל להגיד ככה, מי, 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 עובר ללא, לא, 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 לא. לא. ובתנאים כאלה, על ידי הקפת הציל וחזרה, לפחות מה נוצר אפקט של זמזום מצד אחד, מעוף ונחיתה על אותו מקום בדיוק, על אותו צליל בודד, שבמקרה זה הוא מי עולה. וזה איכשהו קנה את דמיונם של כל מי שמנגן על איזשהו כלי שרוצה להראות שהוא וירטואוז, אז זה דוגמה דווקא הכלים שהם הכי פחות מה שקרוי זריזים ומעופפים. אז הדוגמה הראשונה שאני רוצה להראות לך זה דוגמה של ביצוע של הכלי היצירה המפורסמת הזאת על ידי חמישיית כלי מתכת, שזה שתי חצוצרות, קרן, טרומבון, טובה. בהחלט לא כלים שהם מעופפים להם בכלילות. שים לב, גם הכלים האלה עם התנגן וירטואוז יכולים להתעופף כמעוף הדבורה.
נשמע גם מסובך לנגן את זה בחצוצרות.
מסובך, אבל אם אתה וירטואוז, תשקיע מספר שנים, דודו, גם אתה תוכל.
אני למדתי הרבה עכשיו.
מה למדת?
אני למדתי, זאת אומרת, איך מחכים זמזום, ובכלל למדתי על מוזיקה, אני לא למדתי מוזיקה, ואני מכירה את היצירה, לא ידעתי את הסיפור מאחורי, עכשיו אני חייבת לראות את האופרה.
זהו, תראי את האופרה, האופרה צר סלטן של רימסקי, אופרה נורא נחמדה, אבל לא זוכים שום דבר ממנה חוץ מהקטע הזה.
לא, אבל עכשיו אני התחברתי לסיפור.
בדיוק.
תודה רבה.
בבקשה. אותו קטע בדיוק, יש עוד אחד שיכול לעשות את זה בפיו, במו פיו, שזה האיש מאוד מיוחד ששמו בובי מקפארין, שהוציא דיסק ביחד עם יו יו מאט של אנה גדול. שים לב איך קול וכלי מחקים את זמזום הדבורה בצורה הכי וירטואוזית שאפשר. בובי מקפארין.
יש כאן מחלוקת אם זה וירטואוזי, מדהים או מעצבן. אנחנו מתלבטים.
יפה. אז אתם צריכים ללכת לראות הופעה של בובי מקפארין הזה ותראו שהוא איש מדהים.
אוקיי.
בכל מקרה, אני רוצה לסטות לרגע מעולם הדבורים לעולם התולעים. גם להם מגיע משהו. אני כבר מחכה שנים לתוכנית שאני אוכל להשאיר שהוא להצמיד את הקטע הזה. פעם היה לכם תוכנית על כל מיני זוחלים וזה, איכשהו לא הגענו לזה. קטע שנקרא, שיר מפורסם שנקרא The Inch Worm, שזה תולעת האינץ', שזה תולעת שתפוך אחר כך לפרפר, היא גומעת כל פעם אינץ' תוך כדי זחילה על פרח ציפורני החתול, יכול להיות שהיא נפגשת עם איזה דבורה בדרך. זה הפך להיות, זה שיר נורא מפורסם שכתב פרנק לסר, שהוא מלחין אמריקאי של מחזמרים, הוא כתב את זה ב-52 עבור הסרט הנס קריסטיאן אנדרסן של דני קיי. והסרט הזה והשיר הזה הפך להיות חלק מעולמו של מוזיקאי שאתה בטח מכיר את שמו, פול מקארטני. והוא, כשהוא הוציא לפני מספר שנים דיס של שירים נוסטלגיים מתקופת נעוריו, שיבץ את השיר הזה, התולעת זוחלת על גבי הציפורן החתול, וכל פעם איך שהוא עוזרת לילדים על ידי כך לעשות את תרגילי החיבור שלהם. Two and two are four. Four and four are eight. Eight and eight are 16. 16 and 16 are 32. שמע את השיר הזה, פול מקארני הגדול שר על תולעת. אם לא מותר, גם לנו מותר לשיר על דבורים.
Inch one, inch one, measuring the marigolds, you and your arithmetic, you probably go far. Inch one, measuring the marigolds. Could it be?
וואו, אגב, רק נעשה כאן איזשהו דיוק ביולוגי, נכון? יש איזה תמיד הבחנה בין זחל לבין תולעת, נכון?
כן,
כי זחל זה גלגול של חרק לדעתי?
כן, זחל זה במקרה הזה שהוא מדבר שהוא הולך על ציפור, הוא כנראה היה זחל של פרפר.
בדיוק, זה זחל של פרפר.
זחל ולא תולעת. אה, נכון, ותולעת זה יצור שהוא ככה.
לא, תולעים כבודם במקומה מונח, אבל המרחק האבולוציוני בין תולעים לבין חרקים הוא עצום. אני לפעמים אומרת שלהגיד לחרק, לזחל שהוא תולעת, זה יותר גרוע מאשר להגיד לבן אדם שהוא
את אומרת לי שזה יותר גרוע?
כן.
מכירה מישהו שנפגע מזה? זה זחל שנפגע או...
אני לא תראה.
לא, אבל אז בואי נעשה את ההבחנה שוב ונחזור לפרופסור משה זורמן. שוב, יש לנו את הזחל ואת התולעת. תולעת זה יצור שהוא ככה כל הזמן.
כן, שהוא ככה כל הזמן, שאין לו רגליים.
אין לו כלום, והוא בושה וחרפה, והוא הרס את המדינה. לא משנה.
אולי.
אולי. אבל זחל זה גלגול של חרק.
כן.
נכון.
זחל זה גלגול של חרק, והוא יכול להיות אחר כך פרפר.
אה, זה יפה מאוד.
כל מי שקורא את הזחל הרעב, הילדים שלומדים אצלנו את הסיפור המפורסם, הם רואים אחר כך איך הוא יוצא.
אה, בוודאי. אם כן, טוב, אז זהו, אז עד כאן הערות ביולוגיות. נחזור לפרופסור משה זורמן. בבקשה.
תשמיע עוד קצת את ידידנו פול מקארטני.
הנה, אנחנו שומעים. אבל זה וורם באנגלית?
וורם, וורם זה וורם.
תולעת, לא?
כן. לרבה, לרבה זה זחל.
אבל זאת תולעת מיוחדת שנקראת the inch worm. תולעת האינץ'.
Still a worm, you know.
כן.
אין צורך להיכנס פה לימותים בבוקר של מלחמות.
אבל יש תולעים מאוד חשובות.
את הכפשת את ציבור התולעים.
לא, לא. אני אבקש את סליחתן כאן בשידור.
אוקיי.
יפה. אז זה שיר שב-52 שר אותו דני קיי בסרט פול של גנס קריסן אנדרסן, ומאז הוא נודד לו ומופיע בכל מיני תוכניות טלוויזיה, שיר נפלא. אבל אם נעבור מהדבורים לדבר שאנחנו יותר אוהבים מכל, שזה הדבש, אז אותו פול מקארטני ב-63, אבל ביחד עם להקת הביטלס, הדיסק הראשון שלהם, הם עדיין, הם יוצאים זה עתה מהמבורג, בתקופה שהם, מה שקרוי, פרחי נגני רוק אנד רול, שרים בדרך כלל חומר מהרידם אנד בלוז האמריקאי, והם לוקחים שלגר מפורסם שנקרא A Taste of Honey, שיר מאוד מפורסם שכל הלהקה הזמרים שרו את התקופה, איך הביטלס שרים על A Taste of Honey, Tasting more sweeter than wine. הדבש שיותר מתוק מיין, כיוון שהוא בא מספטותיה של אהובתך כמובן. הביטלס 63, A Taste of Honey.
A taste of honey, tasting much sweeter than wine. Do-do-do-do.
כאן אין מחלוקת ביולוגית.
אין בכלל. אין שום מחלוקת.
First kiss and then I feel upon my lips again a taste of honey, a taste of honey, tasting much sweeter than wine. Wild wind return, yes I will return, I'll come back for the honey and you.
הפרדה מוזרה בין left and right בהקלטה הזו.
זה מה שירד לי, אני מתבקש סליחה ממאזיני כאן תרבות.
אוקיי.
עכשיו, זה יפה, זה הגויים יודעים לשיר על דבש, אבל מסתבר שהיו שנים בארץ, שנות ה-50 של המאה הקודמת, שהיו השנים של הדבש בזמר העברי. עכשיו, הם ניסו לחכות את הסאונד של הסאונד המקומי של הזמר הערבי, הדפקה הדרוזית, המוואל הבדואי, ולכן כל מה שצריך לשירים האלה זה דרבוקה, אקורדיון, חליל ומספר שירים מהמקורות. אז כמובן שמשה רבנו ששולח את המרגלים לתור את הארץ, מה הם חוזרים ואומרים לו? הארץ היא ארץ זבת חלב ודבש, מלאה בדבש. ולכן השיר הזה מולחן את אליהו גלמיאל, גם ליאל, יפה ירקון נשארה אותו, אחד השירים המפורסמים, שים לב, פעם הארץ לנו הייתה מלאה, זבת חלב ודבש, שנות ה-50.
ארץ זבת חלב, חלב דבש, ארץ זבת חלב, חלב דבש,
ולוחץ, וואו.
חלב דבש, ארץ זבת חלב.
זה באמת נשמע אוריינטלי, נכון?
בדיוק, זה חלק מהרעיון היה של המלחינים לנסות לשחזר את הזמר המקורי המקומי.
ארץ זבת חלב דבש, ארץ זבת חלב, חלב דבש, ארץ זבת חלב, חלב דבש, ארץ זבת חלב, זבת חלב ודבש.
יש לנו עוד דקה לשידור הזה.
אז תשמיע את השיר הבא, גם כן מספר דברים, ויניקהו דבש מסלע. השיר של גיל אלדמה, גם כן, שנות ה-50, השנים של הדבש בזמר העברי.
אנחנו מודים לי פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עיניו. תודה לך. דבש מסלע, מה עבר להם בראש?
העניין הוא שבכלל הנושא האם ארץ היא ארץ זבת חלב ודבש, זה עניין שחשבו שפעם שהדבש בתנך הוא בכלל לא הדבש של הדבורים.
אולי זה דבש אחר.
חשבו של דבש אחר, אבל לפני כמה שנים...
חלב ודבש אחר.
כן, אבל מצאו אצלנו שהייתה, יש תל רחוב ששם גידלו בתקופת התנך, בתקופה של שלמה המלך, באמת דבורים, ולא לדבש, לשעבה.
אז אני... די, טוב, זה סיפור אחר. תודה רבה לדוקטור ויקי סורוקר, תודה שהגעת לכאן ממכון וולקני, תודה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך שלנו רז חסון, המפיקות אלכסנדרה לוי קר וליטליטי אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה גם ליגאל שפירה שליווה אותנו, מיד אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו, להתראות.